כל חי אונליין 93fm.co.il המסע עם הרב ישי ואליס.
יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו ברוך השם מתקרבים לקראת היום הגדול, יום הכיפורים, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת של הכנה ליום הכיפורים. איתנו באולפן יהיו בעזרת השם הרב מוישה גרילק, הרב מרדכי נויגרשל ומור אבי שליטה, מנכ״ל ארגון ערכים. בעזרת השם ננסה לקבל באמת תובנות הן מעולם התשובה, עולמם של בעלי תשובה, הן תובנות ישירות לציבור החרדי מבטן ומלידה, ואולי מתוך למידה של דברים מעולם התשובה. אבל לפני שנתחיל את התוכנית, נודה לצוות היקר, עוזר ההפקה קובי לסרי, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, באולפן איתנו דוד קליגר, ישראל בן צבי, טכנאי השידור, משה כהן, זאב סגל. ואיתנו, כמו שאמרנו, באולפן, בהמשך הצטרפו הרב מרדכי נויגרשל ומור אבי שליטה, אבל כבר עכשיו נמצא איתנו הרב מוישה גרילק. ערב טוב לרב מוישה גרילק.
ערב טוב.
הרב גרילק, כן, כן, שומעים אותך, זה בסדר. הרב גרילק, למעשה כשאנחנו מדברים על נושא הזה של עולם התשובה, קירוב רחוקים, זה לא משהו שנולד היום ולא אתמול, ואפילו לא עם ראשית ארגון ערכים, אלא אפילו לפני כן. וכמובן אנחנו לא מדברים על בודדים שחוזרים בתשובה, אנחנו לא מדברים על נושא של אחד שנחשף למשהו, אלא כמטרה, רעיון לבוא ולקרב ולבוא ולהבין שאחינו הטועים צריך לחולל אצלם שינוי. אתה למעשה אפשר לומר מקברניטי הרעיון בכל מיני דרכים. ואולי באמת מתוך סקרנות, איך כל זה התחיל? הרי זה לא היה גוף גדול, לא היה כארגון, זה התחיל אולי כמשהו קטן, כיוזמה פרטית. בוא נשמע את ראשית הדברים, גם את השנה שהדברים התחילו להתגלגל בצורה עד שהגיעו לממדים ברוך השם של היום. וכמו שאני יודע, הדברים לא התחילו דווקא מההרצאות, אלא דווקא מתוך איזשהו טור בעיתון מעריב. אז בוא נשמע באמת את הדברים, איך הדברים התחילו להתגלגל. אנחנו מדברים על טור בשם דיאט יהדותך, כך היה נקרא הטור הזה, כמה שנים מחזיק?
מחזיק קרוב ל-16-18 שנה.
וכל שבוע רב גרילק היה שולח טור לעיתון.
בכמה צורות.
מה הטור הזה בעצם הצליח לחולל? איך דרך עיתון משמעים?
קודם כל כדאי לבוא להזכיר שלפני זה גם כן היו שחזרו בתשובה, אם נזכיר במיוחד שם שאני זוכר אותו במיוחד, זה איקה ישראלי, ואם זה מה שנקרא פופיק ארנון, היום בטח קוראים לו רב מרדכי ארנון, ואלו היו אנשים שבאיזושהי צורה הגיעו, אנחנו רק ידענו שמתחילים להגיע. רב אברהם רביץ היה עליו השלום, היה פעיל מאוד, הייתה להם דירה בקריית ספר בתל אביב,
בשחוב, לא קריאת ספר של היום, לא, זה לא היה קיים.
הייתה שם דירה, גם אני לפעמים באתי לתת שם הרצאות, קבוצות קטנות שהתחילו להתעניין ולבוא ולהרעיש את הציבור, שפתאום הם, מאנשי הבוהמה, התחילו לחזור.
דווקא מישובה. בתל אביב?
אני לא יודע, מה שאני יודע,
מה שאתם עיקר.
אבל יש להניח שבכל מיני מקומות זה קרה פה, כך ושם. את היוזמה השנייה, מה שאתה מדבר עליה, היא באמת יוזמה של תרמה הרבה. הנושא הזה שנקרא קירוב רחוקים, זה אותו דף במעריב. ואם תרשה לי, אני אספר עליו בכמה שורות.
תמיד נשמח לסיפורי.
כי עובדה היא שהיה מחקר של אוניברסיטת חיפה, שנים אחרי זה, אז הם טענו שאחד הטריגרים, אחד המעודדים הגדולים לאותה תנועה של חזרה בתשובה, היה אותו דף במעריב שאנחנו פרסמנו.
אני חייב לעצור רק שאלה. מעריב פנו אליכם כדי שתפרסם אותו?
אז זהו, אז בואו נעמיד דברים על דיוקם. מעריב לא פנו אלינו, היה יהודי אחד בשם שחנה רותם, סמלכל משרד הפנים, שהוא בנה את הכוללים של הרבה כוללים בארץ פה של, לא זוכרת את שם הגוף, והוא היה לו רצון אחד לבוא להסביר תורה לעם. הוא גייס כספים, ואיכשהו הצליח להגיע אל חבר שלי בשם שמואל, הרב שמואל חסידה, בלעת מצוינת, יכולת כתיבה ועמוק במחשבה, והוא פנה אליי לבוא ליצור, לנסות ליצור פמה במעריב. הוא שילם את הכסף כל שבועיים למעריב, והיו אנשים שזעמו שביליארד וקלו רגל והכל, יש מדורים בעיתון, רק יהדות, אפילו חילונים, רק יהדות צריך לשלם על זה כסף, כי היה כתוב למטה מטעם האגודה להסברה היהודית. אבל המציאות הייתה כאן כזאת, החידוש הגדול של החבר שלי, שהוא חידש סוג כתיבה חדש, לכתוב update, לכתוב כמו היום, לכתוב בצורה מודרנית.
היום קוראים לזה להנגיש את היהדות.
להנגיש את היהדות, ואכן כך היה, שזה היה שפה חדשה, שבפועל בציבור החרדי היו רבים שמאוד מאוד כעסו עלינו.
עכשיו אנחנו מכירים למשל את הספרים של הרב מוישה גרילק, פרשה ופשרה, פרשה ולקחה, זה בעצם מתוך התורים הללו?
חלק מהם כן, כיוון שאחר כך נכתבו רק פרשת השבוע, אבל הדפים הללו כתבו באמת בצורה כזאת, שאפילו היו שחשדו שמי שכותב את זה, זה נוצרים.
אוי ואבוי.
כיוון איך לכתוב מודרנית, עברית בלי שגיאות, איך זה ייתכן שחרדים מצליחים ככה לבוא לכתוב. ואכן, בפועל, זה הייתה לזה השפעה גדולה ביותר. היינו, במעריב עצמם אמרו שבשבוע, זה התפרסם פעם בשבועיים, שבשבוע שהתפרסם הדף הזה במעריב, אותו יום בשישי מכרו יותר עיתונים. הם קיבלו את מכסת שלו בחוץ לארץ, בכל מקום. היו קהילות קונסרבטיביות רפורמיות שלקחו את הדף הזה, תרגמו אותו לאנגלית וחילקו כל שבת, כי זה היה כתוב מודרני מאוד, אבל הכל על פי חז"ל, הכל על פי המפרשים הקלאסיים, בלא סטייה כהוא זה וזה. והרב חסידה התייעץ תמיד עם הרב שך בנידון. זאת אומרת, הוא עמד
אבל אם אני מבין, נכון? זה בכלל לא במגמה להחזיר בתשובה, זה קצת להכיר את יהדותך, כמו שקראתם.
במגמה להאמין שמי שמכיר פתאום את היהדות, בסוף ימצא את הדרך.
מה,
כי בסך הכל
המאור שבה?
המאור שבה, וגם כן, הייתה כבר תחושה בציבור שיש בעיה, שיש איזו ריקנות שלא יודעים לאן הולכים. ישראל, לאן אתה הולך? החוברת המפורסמת של פרופסור קלוזנר, שכתב ישראל, לאן אתה הולך? הוא אמר, מדינת ישראל זה כמו יציאת מצרים בלי ממד הר סיני. הוא האפיקורס הגדול כתב את זה. כי לאן? והלאן הזה כבר אחרי, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, התחיל הגל לבוא לחשוב, ואז התחיל אל המקורות. הם הצליחו הרבה לעשות, עוד לפני ערכים, עוד לפני כולם, ו... וזה היה גם כן איזה אגף מסוים, איגוף מסוים על ידי הכתיבה הזאת שהייתה לה השפעה, אנחנו יודעים. אנשים פתאום ראו ויכלו לקרוא בצורה שמובנת להם מושגים ביהדות. אבל אנחנו טרחנו מאוד מאוד בקשה על כך. אחר כך זה התחלף, כשזה נגמר, אז זה התחלף לטור בפרשת השבוע, גם כן באותו סגנון, באותה צורה, שמזה באמת אכן נולדו הספרים הללו, שברוך השם...
עד היום יש להם.
יש את שמם הטוב וברוך השם.
טוב, עכשיו מסמנים מההפקה שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ולאחר מכן נמשיך עם השיחה המרתקת עם הרב מוישה גרילק.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, והיום תוכנית מורחבת בת שעתיים עד השעה 12 בלילה, איתנו באולפן בשלב זה הרב מוישה גרילק, בהמשך הצטרפו אלינו הרב מרדכי נויגרשל ומור אבי שליטה, מנכ"ל ארגון ערכים. הרב גרילק, התחלנו לדבר על ראשית תנועת התשובה, שהכל בעצם מתחיל מאיזשהו דף בעיתון של דע את יהדותך, באותם ימים בעיתון עובד איתך ביחד עוד יהודי מוכר בשם טומי לפיד. והוא כמובן יש לו
הוא לא עובד איתי,
לא,
כן?
לא, לא. נמצאים בעיתון. עכשיו, אני מבין ממך ככה במהלך הפרסומות, שזה לא סתם שהוא נמצא שם, אפילו נותן טיפים, נותן הדרכה, איך לכתוב, מה לכתוב, או ליתר דיוק, אני לא יודע מה לכתוב, מה לכתוב זה בטוח אתם הבהרתם, אבל צורת ההתבטאות, ולימים הקשר הזה גם הופך לאיזושהי פגישת פיוס, שאנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, שאנחנו יודעים שבין אדם לחברו זה דברים שקשורים גם כן בפרט, חוץ מבין אדם למקום קשורים ליום הכיפורים. אבל במקום לסקרן את המאזינים, אני רוצה לשמוע את הסיפור מכלי ראשון.
מה שמספרים לך ככה מעבר למיקרופון, אתה מוכרח מיד להכניס למיקרופון. אוקיי.
תיזהר בפרסומות הבאות.
זה 100%, אני זה. זה נכון, כשהיינו במעריב, זו הייתה תופעה חדשה. אגב, לפני זה צריך עליו להגיד, אור שמח כבר פעלה. תנועת התשובה האמריקאית כבר פעלה, אם זה אש התורה
בצורה... ארצות הברית תמיד מקדימה את ישראל וכמה צעדים.
אבל גם פה בארץ. גם פה בארץ היה הדבר הזה. בכל אופן, שם במעריב באמת הייתה תופעה חדשה לבוא לראות שני צעירים מגודלי זקן בבית הזה, האנטי דתי הזה, חוץ מה שהעורך היה מאוד מאוד קרוב, שמיר שניצר שהיה העורך, מאוד היה קרוב אלינו. הוא מאוד רצה את זה, הוא בא מבית נפלא באנטוורפן, איפה שהוריי, איפה שאני נולדתי. אבל טומי לפיד הסתכל עלינו תמיד ככה בזלזול, בבוז כזה שראה אותנו, אבל אנחנו דווקא יעזנו לדבר איתו, לשאול אותו. והוא אמר לנו כמה, באמת, כמה טיפים מקצועיים, שהיום אני מעביר את זה לכל מיני כתבים צעירים, איך להתייחס לכותרת, איך הקשר בין כותרת למה שכתוב בפנים, איך קיצור, איך... זה היה בסדר גמור. היו שיחות נחמדות על הרקע, אבל בניקור מוחלט. מי שכן התלהב מאיתנו בעיתון, זה היה המשורר הידוע, אורי צבי גרינברג, שפשוט ראה אותנו כשליחי האמת לעם ישראל, תכתבו יותר חזק, תעשו משהו, להחזיר יהודים שיאמינו בשם. וגם גאולה כהן שהייתה אז, היה לה טור במעריב, והיא קראה לנו הביתה לשוחח איתנו, רצתה להפוך אנחנו נכס לאומי. ואגב לאומי, נזכרתי שגם מנחם בגין פעם בהזדמנות שהייתה שיחה איתו, בגלל איזושהי סיבה, הוא גילה שאנחנו קוראים את הטור הזה, פשוט עמד והתלהב בצורה יוצא מגדר רגיל. זאת אומרת,
קנינו... כוחה של המילה הכתובה.
כוחה של המילה הכתובה. אם אתה רוצה לדעת את הכוח של המילה הכתובה, אז זה עוד משהו קטן. אמר לי יהודי חשוב מאוד, אח של הרב יהודה עדס, הראש ישיבה, שהפגש נסע באוטובוס עם מורה אחת במעלה החמישה. והיא סיפרה שהיא בכיתה, היא אמרה משהו בנוגע ליהדות, איזשהו דבר, ואחד התלמידים הוציא את הדף, די את יהדותך מהכיס, אומר, המורה לא נכון, פה כתוב ההפך. אז היא אמרת, מה אני יכול לעשות? נגד עיתון אתה לא יכול לעשות שום דבר. נגד עיתון אתה לא יכול לעשות שום דבר. אני אמרתי לו, אם אני בעצמי הייתי עומד שם בכיתה, לא היו מקבלים את דבריי מול המורה.
אבל אם זה כתוב בעיתון...
זה כתוב בעיתון הקדוש, וזה מת המעלה בגלל זה שצריך להשתמש באמצעים האלה שנקרא עיתון.
אז זאת אומרת, בעצם לקחת כלים שנמצאים בציבור החילוני, כלים של הציבור החילוני, ואיתם, ויגזול את החנית, זה פשוט לקחת...
ויגזול את החנית, גם בגלל זה הייתה החלטה גם בפולין, של גדולי האדמו"רים לפתוח עיתונות חרדית, כי ויגזול את החנית. מה שהיה עם טומי זה היה סיפור שנים אחרי זה. הרבה שנים אחרי זה, שהייתה תוכנית של אייכלר.
שאנשים שואלים ככה, ברקע אני שומע כבר שאלה, אנשים אומרים, תגיד לי, מה אתם מחפשים קו זכות בכאלו אנשים? אני רוצה לומר, זה לא אנחנו מחפשים, רק צריך לזכור.
לא קו זכות.
וירח את ריח גדיו, על זה דרשו חזר.
לא קו זכות. מה שהיה המקרה, שהוא נפגע מאיזה משהו, ואייכלר ביקש מאיתנו, אייכלר הופיע אצלו יחד בתוכנית בפופוליטיקה, הוא ביקש שצריך לפייס אותו, כי זה אלבון שלא הגיע לו. עם כל המעלות ואחרי המעלות במרכאות של טומי לפיד, אז זה לא הגיע לו. אז בערכים, במנוף, בערכים, פנו אליהם לעשות משהו. ביקשו ממני אם אני מוכן לעשות משהו בנידון, וזה כנראה הם שאלו גם פוסקי בשפותו נקודה, באמת לא הגיע לו אותו אלבון וכל זה. אז בסדר, אני הסכמתי, כתבנו, אני מזמין אותך לארוחת צהריים. הזמנתי אותו לארוחת צהריים, הבחור ידע לאכול, ברוך השם, והתפתחה שיחה מאוד מרתקת, אחרי שאמרת לו, תראה, עם כל חילוקי הדעות העמוקים בינינו, עם כל זה שאתה רחוק מאיתנו כרחוק מזרח ומערב, ואנחנו יודעים בדיוק מה דעותיך עלינו, ועוד ועוד, זה היה לפני שהוא נהיה שר הממשלה, עם כל משהו רק הזיק וכל זה, אז התפתחה שיחה, ושם אמר לי גם דבר מעניין, שיחה, אני חושב שהרגענו בנושא הזה, וכמובן שהחלטנו להיאבק הלאה. אחד נגד השני, זה שני דברים. מה שהיה מעניין, שהוא אמר לי, אתם חושבים שאני אפיקורס? אני בור ועם הארץ, עוד לא היה כמוהו. מה קרה? הוא אומר, אני בזמן מלחמת...
הוא מודה בזה שהוא בור ועם הארץ.
הוא אמר, אני במלחמת ששת, מלחמת העצמאות, אני הייתי טכנאי, מכונאי של רכב, נדמה לי שזה היה בסביבות עיראק וסוידן, שאז היה בידי המצרים עדיין, ואני לא יודע איך שקוראים לזה היום, כי את מלאכי באותה סביבה בערך, אז זה עיראק וסוידן. ובבוקר אנחנו היינו שם באיזה מאהל, וקמנו בבוקר, המצרים לא היו רחוקים מאיתנו, ואני רואה בשעה 6 בבוקר שבן אדם אחד מתרחק מן המאהל, מתעטף בסדין, יש לו כוסאות שחורות על הראש, הוא משדר לאויב.
זה מה שטומי למיד מספר לך.
כן, מיד הוא הלך והראיתי את המפקד, תראה מה קורה. אומר לי, המטומטם, הוא מניח תפילין. מאז גיליתי פעם ראשונה בחיים שלי את המושג תפילין.
אתה אומר, זה בורות.
אז זה, תמיד, אתה יכול לקרוא לי אפיפורס. כלום לא ידעתי. ממש, הוא אמר, הודע לי את זה ברבים. זאת אומרת, לא ברבים, הודע לי את זה. רק אחר כך, איזה עיתונאית שמעה את זה ממני, פרסמה את זה ברבים, ולא כל כך הסכמתי בנושא הזה. זה היה הנושא איתו, כן? לא שהוא חזר בתשובה, ולא רק חוק, אבל מבחינה יהודית התחייב, כך התחייבנו בערכים במנוף יותר נכון, שזה לבוא, להגיד לו את מה שלא מגיע, לא מגיע. מה שמגיע, תקבל על הראש.
כל במידה ובמסורה ובמניין.
זה מה שהיה איתו. אבל בעיקר בקשרים בעיתון היה עם העורך שמואל שניצר, ועוד אחרים גם, כי בסך הכל זכינו לאהדה גדולה מאוד בעיתון, כי הם ראו שזה מכניס להם קוראים. והאמת היא, את הטור שלי, שהפסקתי לכתוב אותו, כמו שהתחלנו לכתוב, זה על פי פסק של גדולים, ואני מקווה מזה לרב שח, גם בגללו הפסקתי לכתוב את הטור שלי.
פשר עשר ופשר
עשר. בדיוק ככה. הלכתי, שאלתי אותו, היה איזה שינוי, איפה? שמו אותי בעוד זה, הוא אמר, תראה, פרנסה אין לך מזה, אתה מודה. העיתון יהיה הרבה יותר גרוע מה שהוא היה. אז תעזוב. ואז עזבתי למרות שהם רצו שאני אמשיך. וזה נגמרה הפרשה הזאת של ההסברה.
עכשיו באמת זו נקודה מאוד מאוד מעניינת ונגיע אליה בהמשך, איך עוברים מנושא של קירוב להסברה, אבל יש לנו שני חלקים להסביר את היהדות, ובשנים, אי אפשר לקרוא לזה אפילו השנים האחרונות, זה במקום להסביר את היהדות, זה במידה מסוימת הפך אפילו להסביר את הדתיים, ואומר לאו דווקא דברים שקשורים ליהדות, אבל דברים שקשורים לכל מיני חצרות, מפלגות, עניינים, אבל זה נגיע בהמשך.
זה פשוט, זה לא פשוט, המציאות היא, אם אתה נמצא בפרונט מסוים,
אז כדי לנצל את הבמה.
לא לנצל, תוקפים אותך, אתה חייב לענות. אז אתה מתגלגל, מתגלגל בנושא. זה כמו מלחמה, זה מלחמה מתגלגלת. אז אתה לא, אין לך
בלי לתכנן, אתה מגיע למקום הזה, כי הקדוש ברוך הוא שם אותך שם.
יש עוד משהו חשוב כאן, מסר עקיף, גם בתוך המחנה, שאנשים מתחילים לשאול שאלות, או להיענות לטענות שאחרים טוענים נגדנו, כדי לחזק את הבפנים, גם כמין הראוי להמציא תשובות לדברים שנשאלים.
זאת אומרת שאין לנו את הדם מה שתשיב.
הוא צריך להיות מורחב ביותר, ולצערנו
שיהיה זמין.
זמין.
לצערנו באמת, כמו שהרב מציין, הרבה פעמים מה שקורה זמין, זה פשוט מתלבשים על איזשהו מישהו עם מראה חרדי ברחוב, הוא הופך להיות המסבירן הלאומי, כל פעם שאנחנו מתקלים. והוא כנראה לא בדיוק מישהו שקרא את התורים הנכונים בזמן הנכון. אבל אני רוצה לעבור איתך באמת לחוויית ילדות שלי. שמסתבר שלא הייתי בטוח שאתה תזכור אותה, אבל כנראה שאתה זוכר את העניין. 3 שנים ברצף, היו הרבה יותר שנים, אבל 3 שנים ברצף זה היה שהרב מוישה גרילק מגיע לרעננה, לביתם של הוריי, ונותן שיעור שבועי לציבור חילוני, רחב מאוד מרעננה בעיקר, אבל גם מערי השרון מסביב. אני ואחיי הגדולים למעשה עדיין ילדים קטנים, עומדים על המדרגות, זו דירה בת קומותיים, עומדים, יושבים ליתר דיוק על המדרגות, כאשר אני תמיד גם כן מחזיק בקולר של כלב אמתני, מסוג בוקסר, כדי שגם לא יגרום לכפייה דתית שמה אולי במהלך ההרצאה. זו הסיטואציה. מה בדיוק נאמר בשיעורים? אני לא זוכר. אני לפחות יכול להעיד על הרבה הרבה אנשים שאני מכיר מקרוב היום, שחזרו בתשובה בעקבות אותם הרצאות. ופה בעצם מגיע איזשהו מהפך, שמכתיבה בעיתון הופכים להסברה של פנים אל פנים. איך מגלגלים בכלל חוגי בית? איך זה מתחיל? איך זה מתקדם? איך הדבר הזה עובד? מה פתאום בכלל חילוני מגיע לשמוע מישהו עם זקן שייתן לו עכשיו מוסר לחיים?
קודם כל, אם תדבר על הבית שלך, אז אני חייב להודות לך היום שאתה החזקת את הכלב, משום שאני פשוט לא יכולתי להתרכז מה שאני מדבר. אני בדיוק ממש יהודי קלאסי אמיתי שמפחד מכלבים.
גדלת בתל אביב?
לא גדלתי, התחתנתי לתל אביב. גדלתי בבני ברק, והיה לי סכסוכים עם כלבים עוד בזמן השואה, כילד קטן בכפרים שהתחבנו בצרפת, אז אני בכל אופן לא אוהב את היצור הזה קרוב אליי. וממיל, אז אני מודה לך מהיום לזה. ואתה מספר לי, אגב...
נבואי מאוד זכות ליום הדין.
ואתה מספר לי, אגב, ותמיד תהיתי, מה קרה עם האנשים ששמעו שם? מכמה שיחות? שמע, מכמה ידעתי שהגיעו לסמינר פה, פה ושם? אם אתה אומר לי כעת, אחרי 30 ופלוס שנים, שיש מהם כאלו שגם חזרו בתשובה, והתחילו לקיים מצוות, נו, אז יש לי איזה משהו להביא למאזן, לקדוש ברוך הוא.
יש לשמור מצוות, אני לא אזכיר שמות, יש שלב מסוים שאנשים, פגשתי לא מזמן איזה יהודי בעל תשובה ברחוב, אומר לי, מספיק להזכיר כבר את השם שלי, אני כל כך מתבייש במה שהיה, אל תזכירו לי את העבר שלי. הייתה לי תחושה שזה נקרא חזרה בתשובה אמיתית. אז אני אומר, בלי להזכיר שמות, אבל אני מכיר לפחות מתוכם, יהודי יקר מאוד שכותב המון נושאים שמבחנים בהלוכה, לכלל ציבור אברכים בכל הארץ, ראשי כוללים, אנשים באמת יצאו משם, משכמם ומעלה. אבל כמובן לא נזכיר עכשיו את השמות, רק להזכיר את הזכויות, שאין לנו עוד זכויות.
מה שאתה אומר, העניין של החוגים, איך זה בדיוק התפתח,
איך זה מתגלגל,
איך זה מתגלגל, שוב אותו דבר. אחרי מלחמת יום הכיפורים החל איזשהו חיפוש, במציאות החיפוש, למשל, יש ספר...
היה שבר בין ששת הימים ליום הכיפורים, המהפך הנוראי.
מלחמת ששת הימים, זה היה אופוריה שלא תתואר. אנחנו המנצחים, אנחנו האימפריה של המזרח התיכון. והרב שח היה זה שהזהיר, שיהיה מהם, שתהיה עוד מלחמה שתשבור להם את כל זה, את הגייבה הזאת. הוא תמיד אמר זה, זיין המלחמה, תהיה מלחמה. הוא פחד מזה ורעד מזה, שזה יהיה. בכל אופן, מלחמת יום הכיפורים נתנה את השוק והחזירה לפרופורציות עם איבוד משמעות. הייתה ירידה גדולה מן הארץ גם, אבל היה ספר שלו, ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, היה אז בסט-סלר. אנשים התחילו לחפש משמעות. ואז נכנסו החוגים והקבוצות וה... מה שנקרא החוגי בית, לבוא לדבר על יהדות, אברהם רביץ, עליו השלום, עד כמה אני זוכר, היה מאוד פעיל, איקה ישראלי גם כן התחיל, אלו, אלה שהתחילו לחזור, התחילו לדבר עם החבר'ה שלהם, ואז התפתח בצורה מסוימת. מה שהתפתח בתל אביב, בגלל אור שמח, אבל שאחי, עליו השלום, שנפטר לפני חודש וחצי, הרב מנחם גרילק, עליו השלום, שהוא פיתח את זה, זה היה נעשה ונשמע. זה הגוף הראשון בתל אביב, דירה, בית, בחובש דירות רוטשילד, שכל מי שחפש את השם יכול לבוא לעלות שמה. וזה. משם יצאו כמה פירות מדהימים. באו לשמוע הרצאות באופן קבוע, במשך השבוע מאות אנשים.
וזה עוד לפני סמינרים. זאת אומרת, זה הרצאה של פעם בשבוע.
זה לפני כלום. רק יש אור שמח בירושלים, וגם יש התורה כבר התפתחה מאז, ודבר ירושלים גם כן, אבל לא היה לו סמינרים. היו קבוצות. גם לפני הסמינרים היו קבוצות. עוד יצאנו עם ששלום סרברניק הגיע, וצבי אמבל, יצאנו 10 איש לאשקלון, או 15 איש לאוניברסיטת בר אילן, באיזה שבת וכדומה. זה עדיין לפני הפיתוח הגדול של הסמינרים, שהסמינר הרציני הראשון היה אותו סמינר שהביא את מתנה גדולה לעם ישראל, את אבא שלך.
אנחנו עוד מעט תפגוש אותו כאן בעזרת השם.
וליס, התרומה שלו היא אדירה, והוא היה באותו סמינר ראשון, כשומע, כקולט. אבל לגופו של עניין, המציאות הייתה שאנשים נפתחו, והרגשת את זה באוויר שיש, נפתחו. הציבור החרדי דחה את זה מכל וכל.
פשוט מה הכוונה הציבור החרדי דחה? דחו את בעלי התשובה או את הרעיון של הקירוב?
בדיוק ככה. את הרעיון של הקירוב דחו בכל וכל. דחו. לולא כמה גדולי ישראל שעמדו לצידנו, גם את הדף שלנו במעריב תקפו אותנו לא סוף. מה אתם עושים? מה אתם משחקים עם היהדות? מה זה פה? לולא שלא נכנסים, אני אזכיר שני אנשים, שלושה, כי אנחנו, אני אספר עוד, רצו להקים ועדת רבנים, כדי שתבדוק שתכתוב בסדר. אבל מה זה לא על היפה, כמו שכל רב משך לכיוון שלו. אנחנו הודענו, אנחנו לא מוכנים. אנחנו למדנו מישיבות מספיק שנים כדי לדעת מה לעשות, ותמיד אפשר להתייעץ. אבל התקבלנו שהרב וולבה, רב שלמה וולבה עליו השלום, הוא היה המבקר שלנו. אבל הוא ביקש רק אחרי שתפרסמו.
כדי שלא למנוע את ה...
אחרי לא, אחרי זה לא יצא. אחרי זה היה תמיד אני מתייעצים איתו איך לעשות, איך לעשות וכל זה. אבל בציבור היה אנשים רבים שהתנגדו לדבר הזה. 50 עלו בני ישראל מצרים, אחד מ-50, לא צריך, עזבו אותם.
זאת אומרת, להתעלם מרוב
העם היהודי. להתעלם, ואחרים אמרו מה אתם רוצים מהם, חיים נורמליים, ואתם מבלבל להם עם יהדות. אני זוכר שאני אמרתי לך, סימן שאתה לא מאמין באמת בתורה מן השמיים. כיוון שאם אתה מאמין באמת בתורה שהיא תורת חיים, אז זה גם בשבילו. אלא מה הוא נמצא שם, זה פשוט לא יאמן. אנשים לא יודעים היום, עד כדי כך שהיינו כמה, שלושה, ארבעה, חמישה, שיצאנו להרצאות, כבר היינו אברכים, או אחרי הכולל, או כבר ההפך, כבר היינו...
זה יכול לקלקל לכם בשידוכים, שידוכים של הילדים.
לא זה, אבל אפילו אחד העיתונים כתב, הם נכשלו בישיבות, אז הם מחפשים משהו אחר. גם זה נכתב. זאת אומרת, הייתה, וזה טבעי, אדם, אנשים שמרנים
מטבעם. משהו חדש. חדש אסור מן התורה.
פורצי דרך, כן, כל זה. בכל אופן, הקבוצות הללו, לאט לאט נהיו יותר חוגים. אנשים ראו כבר לכבוד לעצמם, להזמין חברים, לדבר על יהדות, ולגמור את הערב בזה שאומרים למרצים, אתם בבלין את המוח, תלכו הביתה. אבל שבוע אחרי זה חוזרים עלינו. כן, חזרו עוד פעם. תראה, זה תהליך. הנשמה היא לא דבר שאפשר בבת אחת לעשות אותו מה שרוצים. כן?
עכשיו אנחנו מדברים על תקופה שמדברים על ציבור אקדמאי ברמה מאוד מאוד גבוהה שמגיע לחוגים האלה, חוגים סלונים, ושוב אני מדבר לאחר מכן שמתפתח הערכים ומגיעים לסמינרים, ופה אני רוצה להזכיר ככה, אולי אני אקפוץ לאיזשהו סיפור כמה שנים קדימה, אבל אני זוכר, והתעקן אותי הרב גרילק, באחד הקורסים מרצים הראשונים שהעבירו בערכים קורס מרצים, אני יושב שם מן הצד, מאזין, ושמע ממך סיפור על איזשהו חוג בתל אביב שהתארגנו שם קבוצה של מה שנקרא קרישים, אנשים שהכינו גם רשימת שאלות, גם רשימת התקפות, ואליהם שולחים שניים מטובי המוחות בציבור החרדי, הרב מוישה גרילק, הרב מרדכי נויגרשל, והם אמורים להתמודד איתם, ופה עשיתם איזשהו תרגיל קטן. אז בוא נשמע את ה...
אתה מזכיר לי, זה על אחד הדברים הקשים ביותר, כשאתה בא לקבוצה כזאת, וזה בעצם נשך באיזושהי צורה עד היום, פחות או יותר, איפה שאני מגיע, זה הצבא. כשהם, אין, זאת אומרת, מה להתווכח איתך, אם היה מעמד הר סיני או לא, או שאלות אחרות...
שנגמרו השאלות הטובות?
וזה הוא לא יודע, לא, מה הוא יודע? מה, כאן אני אתפוס אותך, למה אתה לא הולך לצבא? כאן תפס את נקודת התורפה ואת החולשה שלך. הגענו לאותה קבוצה, וראינו את הפנים הזכוכות, זה הבית עשיר, סלון יפהפה, הבלבוסטי הגיש הכיבוד לכולם, זה גם אחד הצרות שבאמצע כולם מנשנשים ואוכלים, ואתה צריך לבלוע את זה. ואני לא יודע מה פתאום לאכל היה רוח, אמרתי, אני רואה חוג מצוין, פשוט תענוג לראות את החוג הזה, אנשים רציניים שבאים לשמוע, ואני מאוד מקווה שהשאלות יהיו מאוד מאוד אינטליגנטיות, מאוד מאוד לעניין. אני מקווה ששאלה, למה אתם לא הולכים לצבא, לא תשמיעו. ואתם מבינים לבד, אתם מבינים לבד שהשאלה הזאת, את השאלה הזאת הם לא שאלו כבר.
אף אחד לא רצה להיות, האידיוט קופץ בראש.
בסדר, אבל מה, היה חוג מאוד חזק מאוד, אני לא יודע מה היו התוצאות של החוג הזה, אבל בפועל, והרב נויגרש הוא יותר חריף ממני, והוא ניהל יפה מאוד את העניינים, ונסענו הביתה עם הרגשה שזרענו משהו לעם ישראל, תהיינה תוצאות, תהיינה תוצאות, לא תהיינה, אנחנו את שלנו עשינו. אז אתה מזכיר לי את החוג ההוא. אבל אז באמת החוגים הללו הביאו, ולאט לאט הייתה התחושה, ואני חושב ששלום סרברניק היה זה שדחף לזה ביותר, עד לאט הייתה התחושה שצריך ללכת, מה שנקרא, לכיוון, לנתק את הבני אדם לכמה ימים מן המציאות שלהם. זה לא לשמוע הרצאה בערב, ולפני הערב ראית עוד מבט החדשות, ואחר כך אתה עוד יושב וזה,
פשוט לבנות.
פשוט לנתק לכמים... לנתק אותם, לבקש מהם לבוא, בוא נתמודד מחוץ באיזשהו מקום, וכל זה, וכך התחילו להיוולד הסמינרים שהם אחד ההצלחות ואחד הדברים הטובים שקרה לעם ישראל, ושל אבא שלך יש זכות אדירה שעומד בתוך בראש המערך הזה ומפעיל אותו כמו שהוא מפעיל אותו.
אז אנחנו מתקדמים מחוגים לסמינרים, אבל לפני שנשמע את הסמינרים אני כמדומני צריכים לצאת להפסקת פרסומת, אז נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ולאחר מכן נקבל קצת את הרקע לסמינרים, ואני מקווה שבמהלך הזמן הזה יצטרפו אלינו האורחים המיוחדים שמחכים לנו ברקע, רב מרדכי נויגרשל ומור אבי שליטה שבדרך לכאן.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו לקראת סיומה של שעה ראשונה, ואיתנו באולפן הרב מוישה גרילק, מאבני היסוד של הרעיון של מהפכת התשובה. הרב גרילק, דיברנו על חוגי בית, דיברנו על טור בעיתון, ועכשיו אנחנו עוברים לסמינרים, והסמינר בעצם זה רעיון חדשני לחלוטין, אנחנו מדברים על כיוון של מבנה של שלושה ימים, האמת הסמינרים הראשונים אנחנו מדברים על
שבעה ימים.
להוציא בן אדם שבוע ימים מהבית, זה לא אומץ. קודם כל, איך נולד כזה רעיון בכלל? אני לא מדבר על זה שמגיע עברי חרדי ומחליט שהוא זה שישנה את העולם ויחזיר את החילונים בתשובה. הוא גם יוצר מהפך, שבעה ימים להוציא אנשים מהבית. מי בכלל הסכים לצאת שבעה ימים מהבית?
טוב, יש להניח, עד כמה שאני יכול לקראת, תזכר, ללכת לאחור ל-36 שנה, שעד כמה שאני זוכר, זה מתוך החוגים הללו, מתוך המפגשים הללו, שזה הפך לאיזשהו טרנד מסוים, להיפגש עם מרצים דוסיים, לשמוע את מה שיש
להכיר
להם.
להכיר את החרדים בגובה העיניים.
ואז, בדיוק ככה, ואז באיזושהי צורה, אמרו, בוא, אתם רוצים באמת להבין יותר, אתם רוצים להבין, בוא נלך כמה ימים החוצה לחופש, יחד. ומתוך כל הקבוצות הללו, כך נדמה לי, נוצרה הקבוצה הראשונה שאיכשהו היא הגיעה לסמינר הראשון, אם אכן זה היה הסמינר הראשון, במתכונת שהיום מכירים אותה, היה בקריית נוער בירושלים, זה היה שבוע ימים, שבוע מתיש, שבוע קשה ושבוע נהדר. כשאני אומר נהדר, אני אומר אם שעה 2-3 בלילה עוד יושבים ושומעים הרצאות ואחד יהודי קם אומר תראו מה קורה כאן, אני כבר נרדם כל לילה בבת לחדשות, אני כבר לא מסוגל להחזיק את העיניים, זה כבר הלילה השלישי שאני יושב עד 3 לבנות בוקר לשמוע מרצים ומדברים ועוד ועוד.
איזה תכנים? אבל מבחינת תכנים הרי אתם לא אנשי מדע, אתם אנשי רוח, אתם אנשי ספר.
הצד של המדעי להתמודד עם אנשי המדע, אז היה לנו את שתי המטלות הגדולות לעם ישראל, זה הרב דוקטור שלום סרבניק ואת הרב צבי ענבל.
ואיך הם חזרו בתשובה?
זה סיפור מופלא מצד עצמו.
זה צריך להביא אותם.
אבל הם חזרו סיפור מופלא מצד עצמו, ומה שברור שלא על ידי אנשי מדע הם חזרו בתשובה, אלא סיפור גדול וארוך מאוד, שהם בעצמם יספרו אותו, זה יהיה מאוד מרתק, ויש לזה ערך, אבל בפועל, כשבאים להתמודד בננסי מדע, אם זה אבולוציה, אם זה גיל העולם, אם זה הכל מה שהולך מסביב לזה, השני האלו, אלו בוגרי אוניברסיטאות, שניהם חימאים בפועל, נדמה לי, והם ידעו יפה מאוד בחוכמה, בחריפות ובנחישות, לטפל בנושאים הללו. כשרוב הקהל הוא לא מבין כל כך במדע, רק הוא מתפעל שעומדים שני מרצים שיודעים טוב מאוד לדבר.
זאת אומרת, אם הם, ואם הם חזרו בתשובה,
זה... אם הם זה גם כן, לא תמיד זה השפיע על כולם גם כן להבין שכדאי גם לחזור בתשובה, אבל עובדה היא שהוא איש מדע תרם משהו לארומה ולתחושה שזה לא משחק ילדים ולא כמה...
זה התפקיד של אנשי המדע וזה, אבל מה עושה הרב מוישה גרילק בכזה מקום?
מה מוישה גרילק עושה? הוא מדבר על הדברים שהוא קצת מנסה להבין, אם זה היה שבת. אז אני דיברתי על הנושא הזה שהייתי המחדש שלו, העניין של הדילוג בתורה, השביעות, בשבע, לא על דילוגי אותיות.
לא הצופן התנכי שהיום יש את דורון ויצטום ופרופסור ריפס.
הדילוג של כל התורה כתובה בשביעיות. זאת אומרת, כל נושא ונושא בתורה, כל פרשה הוא פרשה. הנושא המרכזי שלו חוזר עליו 7 פעמים.
וזה בלי מחשב.
לא, זה לא התורה שלי, זה סיפור שלם.
הרב וייסמנדל.
הרב וייסמנדל לא, אלא אוסקר גולדברג, ויהודי בגרמניה, שמצא שכל פרשה ופרשה ובתורה מצא כמה דברים. בנויה, הוא לחם נגד ביקורת המקרא. הוא הוכיח שכל הפרשיות בנויות על שביעיות. או 7, או כפולות של 7, ואני לא רוצה כעת לחזור לדברים הללו, כתבתי על זה איזה מאמר גדול על פיו, וכשהמסקנה שלו היא, אתה לא יכול להגיד שהתורה הזאת תכתבה קראים קראים, זה בדור, חלק זה בדור כזה, זה בדור כזה, כמו שאנשי
נקרא. השורים איזשהו תכנון.
יש תכנון, תכנון על, וגוש אחד.
זאת אומרת, זו לא הוכחה לתורה מסיני, כמו לא, שזו הוכחה לא, לזה אבל, שהתורה אבל, זה יחידה אבל, אחת.
זה יחידה אחת. עובדה שמשתמשים בזה... פרופסור שכתב על התורה, פרופסור הרטום, נדמה לי, חמלי בביץ' מי מהדברים הללו, גם כן, שמראה משהו, מבנה יפה חזק בתוך התורה.
זאת אומרת, מבנה מסודר, מראה בהחלט על מחבר אחד.
אנשים מאוד התלהבו מהזה, ואישה אחת גם קפצה, כששבע, שבע, אמרתי, זה לא שבע, שבע, ברנדי, כן, זה לא, אז אחת קופצת ואומרת, שבעת גמדים, שלגיה ושבעת הגמדים, אנשים התלהבו.
נכנסו לשביעיות וכבר כל אחד לקח את זה.
כי ראו באמת, שזה לא היה הסבר טוב, תוכני של התורה, אלא ההסבר מובנה. זה היה אחד ההרצאות הראשונות שלי.
לראות את האחידות, לראות את הסדר.
אמרתי, האחידות, עכשיו תעשו מה שאתם רוצים. אבל בפועל, ראיתי עוד כמה
זמן. מה המגמה? זה לא להוביל לאנשים למסקנה, אלא לעורר להם את השאלה ואת המסקנה,
אני ודאי לבד? שכאן לא יכול להביא למסקנה, אלא פשוט רציתי לעורר. אני גם דיברתי על שבת בדרך שלי, כמו שאני גם כתבתי על זה.
זה לא פשוט. להנגיש שבת לציבור חילוני, אני חושב שזו משימה גדולה, כי היא לא פחות קשה אפילו לציבור החרדי.
נכון, אבל לא אחזור כתקול על ההרצאה הזאת.
אבל אם אנשים ירצו, אז לפחות לשלח אותם למראה מקום.
אני חושב לכתוב את זה כתקציב בספר על אותם ההרצאות, גם לכתוב על השבת, שאני קראתי לזה גוליבר בארץ השבת. להרצאה. גוליבר זה הסיפור הידוע של אותו ענק שהגמדים קשרו אותו, אבל לאט לאט השתחרר עד שעמד על קומתו. אמרתי, השבת זה אותו יום ששחררו, שחררים אותך מהטלוויזיה, מהרדיו, מהבורסה, מהכל. לאט 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 אתה משתחרר.
פתאום אתה מגלה את האדם שלך.
פתאום אתה מגלה שאתה לא מכיר את האדם הזה. ואז אתה צריך לעשות הכרה איתו. במשך השבת אתה זוכר להכיר. אבל טוב, זה נושא שלא כאן נדבר על שבת.
טעימה בכל זאת.
בכל אופן, לגופו של עניין, ההרצאות החזקות היו של, כמו שאני רואה אותם, של שלום וצבי, שהם הובילו בכמה דברים רציניים ביותר, וגם כן נגעו בנושאים של זוגיות ומשפחה, שזה מאוד חשוב.
זאת אומרת, אז אנחנו מדברים על תקופה שפתאום השבר...
זה תמיד, השבר בזוגיות הוא תמיד קיים, ותמיד צריך את הטיפוח, ותמיד אנשים ירצו לשמוע מה לדבר על זה. ושלום נתן, באמת אני זוכר, הרצאה מופלאה, שנתן לבן אדם להבין אותו איך הוא חי לא טוב, איך הוא חי לא נכון.
זאת אומרת, להבין דרך היהדות, כלים...
עוד דרך המציאות שאתה חי בה, לראות את
היהדות. לא, רק להגיד לבן אדם כמה גרוע אצלו, זה בסדר.
לא, בסדר, איך היהודי חי.
היהודי צריך לחיות.
כן, הוא בנה את זה יפה מאוד. ואחר כך הייתה הרצאה מופלאה בעיניי, של הרב משה פרנק, על מעמד הר סיני, שאנשים נדלקו עליה, וזו הרצאה מצוינת.
שזו בעצם הרצאה,
לבוא להוכיח מעמד הר סיני היה. במציאות, ומה
מה שהיום מכנים מרוץ העברת הלפיד, ההרצאה?
לא, מרוץ העברת הלפיד זה לא מופיע שם. שם מדובר יותר להוכחה על מה... כן, אבל מרוץ העברת הלפיד יותר נותן, איך אני אמרתי למישהו, אני לא יכול להוכיח לך שיש אלוקים. אבל אני יכול להוכיח לך שהוא נתן תורה. כיוון שאם כל הנבואות שכתובות בתורה, ורק השבת קראנו אותם גם כן, התקיימו עד הסעיף הקטן האחרון שלהם, בניגוד לכל תחזית אחרת, והתורה מדברת עליהם מראש, אז יש לך הוכחה מעין כמוה.
אז בעצם לא תשע... זאת הרצאה, היום מכנים אותה נבואות שהתגשמו.
אני לקחתי, אני אגיד לך את האמת, על בחור, אברך יקר, שאומר שקשה לו להאמין בתורה. אמרתי, בוא איתי לבית הכנסת. ישבנו בבית הכנסת, אמרתי, תסתכל. כתוב כבתורה, וקראתי אתכם הרעה באחרית הרעים, וענתה השירה הזאת לכם לעד, וכי לא תשכח עם פיזרו. מה כתוב פה? יעבור על העולם מה שיהיה, וילמדו תורה. מצד אחד כתוב שישכחו את התורה וילמדו תורה. תגיד לי, איפה אתה יושב כעת איתי? בתוך כולל שמאה אברכים? אבל אתה העד שהתורה היא אמת. אתה מעיד על זה שאתה יושב כעת בכולל ולומד. יש לך יהדות יותר גדולה מזה? מלבד מה שנחזור לשואה, קראת אתכם הרעה באחרית הימים, את כל הדברים אשר רק עברנו, ובסופו שיקום כזה של התורה, רק את זה תיקח, רק את הדוגמה הזאת, חשוב עליה, תחיה, תישן עליה, תחלום עליה, ואתה לא תראה. זאת אומרת, אני לא יכול להוכיח לך שיש אלוקים, אבל שאלוקים נתן תורה, זה קל יותר להוכיח. אני מרוץ על הפיד, עושה את זה בצורה יפה, חזקה, אבל זה התפתח כבר שנים אחרי זה.
זה התפתחות מאוחרת.
זה התפתחות יותר מאוחרת. קודם כל היה הרצאות, אני נתתי בעיקר גם כן בהתחלה את הנבואות שהתגשמו בהרחבה שלהם, ואחר כך כמובן זה נפל בידי אחרי.
שבוע ימים ולאנשים יש סבלנות לשמוע, וכל לילה עד שלוש לפנות בוקר בעצם,
קבוצות, וזה, ואחר כך על קשר...
הכל חיפוש האמת.
על קשר לתוכנית הגדולה הזאת, האדירה הזאת, שהוויכוח הקשה להוכיח את עמית התורה, זה לפעמים היה 20 שעות בהתחלה. פשוט המרצים התחלפו כי רעננים בקהל עיפו אותו.
הציבור, עד שאתה מטיש אותו לחלוטין.
כן, אבל אחר כך מתחיל, אחד הדברים הגדולים היה גם כן הערב האחרון, המכה בפטיש. אני אספר סיפור קצרצר, אורי זוהר היה, היינו קוראים אותו לפעמים, הוא היה בא. אז פעם היה, אני זוכר, זה היה צעיר אחד, קצין מודיעין, שאמר, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להיות דתי וכל זה. אבל אבא שלי, מבטיקי תנועת עבודה, ירוג אותי. זה לא יכול להיות. אז אורי אמר לו דבר נפלא, למה אתה צריך להיות דתי? תגיד לאבא שלך, אני לא דתי, אני לא הולך להיות דתי, רק אני אניח תפילין. אני לא יהיה דתי, אני אשמור שבת. מותר ללא דתי לשמור שבת? כך תגיד לאבא שלך. כי הסטיגמה הזאת, להיות דתי, זה זה מפחיד יותר מהכל. לשים את הכיפה על הראש, היה דבר אחד,
הדברים הקשים. הכותרת היא נוראית.
הכותרת. לשמוע מצוות.
האמת שבאותם שנים באמת הסתכלו על בעלי תשובה, בתור אנשים שיש להם איזושהי בעיה.
סריטה. סריטה. נכון.
כך זה היה נשמע.
אבל תראה, גם זה היה. היו כאלה שהייתה סריטה. היו כאלה שהיו באים בעיות וכדומה. אבל אותם זיהו מהר מאוד. אבל אני רוצה להגיד לך, כוח של אמת. באותו סמינר, היה בכפר חסידים. המרצים דיברו, אתה יודע, כולנו מתוחכמים, לומדים להכין איך להשפיע, ויושבים צוותות ודנים איך לדבר את הנושא הזה ואיך להעביר אותו. ורב דויב יפה, אני זוכר, רצה לדבר לפני הקהל בליל שבת. טוב, ואנחנו...
בטח אתם בחשש גדול.
וואי, ובדיוק אז נדמה לי, ואז נדמה לי שהיה אז בטיפול ולא היה לשיניים בפה. עד כמה שזוכר. והוא רוצה לדבר, יהודי צדיק ונפלא, אין כבור. מה הוא דיבר לפני אנשים? אני לא מבין. לא רואים בו אירועים, לא לאן שהולכים. ואתה יודע, זה השפיע יותר מהרבה דברים? אמת. יושר אמיתי, עמוק.
אז אל אמרו, מי שיש בו עירת שמיים דבריו נשמעים, כנראה שלא צריך להיות דובר גם, לא שחלילה, אני בא להגיד על אחרים.
לא, זהו, פחדנו. אנחנו מתורגלים, יודעים איך לעבוד עם ציבור חילוני, מי יודע מה הוא יעשה. הייתה לזה הצלחה גדולה. אנשים יצאו מוקסמים מן הדבריו של 10 דקות, רבע שעה שהוא דיבר.
מדהים. מדהים. אז אני חושב שבין השורות, הרב גרילק, אתה עוררת פה שאלה שאנחנו נפתח בה בעזרת השם גם כן את השעה הבאה. אנחנו מדברים הרבה, ציבור חילוני, ואיזה יופי, ולקרב אותם ליהדות, וקירוב רחוקים, ואין פעם שאני פוגש בציבור חרדי, ויודעים שאני נמצא בתוך מסגרת של ערכים, אומרים לי, ומה איתנו? מה איתנו? מה אנחנו עושים עם כל...
זה אחד הדברים הנפלאים שקרה, שסוף סוף הבינו גם אצלנו.
אבל הם רק נמצאים בשאלה.
אני קודם כל לא. מתפתחים כבר בכל מיני מקומות. מתפתחים כבר בכל מיני מקומות.
גישות.
לא, דרישות. בכל מיני מקומות. וזה מעניין מאוד שהדרישות הללו גוברות והולכות להכיר. ונוצרים חוגים, אני לא רוצה לדבר בכל
אבל הזה. אנחנו נאלץ לדבר על זה כבר בעזרת השם בשעה הבאה, כי כבר נותנים לנו פה את הצלצול שאנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה של פרסומת וחדשות, ובעזרת השם אנחנו בשעה השנייה, אנחנו ניכנס לנושא הזה באמת, איך אנחנו יכולים להעביר את המסרים הכל כך חשובים הללו גם אלינו, הבית הפנימה. תישארו איתנו לשעה השנייה של תוכנית המסע.
עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, שבנו אליכם, תוכנית המסע, היום תוכנית מיוחדת לקראת יום הכיפורים, עניינים של באמת תשובה, ושעה ראשונה עסקנו ב... קירוב רחוקים, כאשר גם קצת התבשמנו מהרקע ההיסטורי של הדברים, כיצד הדברים התגלגלו, ואנחנו רוצים באמת אולי לפתוח בשאלה שהאורחים המיוחדים שנמצאים איתנו היום באולפן, אני מקווה שיוכלו לתת לנו את התשובה. כרגע נמצא איתנו הרב מוישה גרילק, בדרכם לכאן הרב מרדכי נויגרשל ומור אבי שליטה, שיצטרפו אלינו ממש בעזרת השם בדקות הקרובות. אבל הרב גרילק, אתה כאן, אז אנחנו שואלים אותך. דיברנו כל כך יפה, מהפכת הקירוב, זה התחיל בדף בעיתון מעריב, זה עובר לחוגי בית, זה עובר לסמינרים של שבוע ימים, זה עובר היום למציאות כזאת של אתרי אינטרנט, גישה, הנגשה של יהדות בקיבוצים, בכל מקום שרק אפשר. אנחנו פוגשים יהודים עם כיפות, אין מקום שאתה לא תפגוש את היהודי חובש הכיפה. ציבור בעלי התשובה פרוס בכל רחבי הארץ, ופה מתעוררת השאלה של הקירוב קרובים. לצערנו אנחנו גם עדים לתופעה שבעקבות ברוך השם הגידול המבורך של הציבור החרדי, אנחנו גם פוגשים לצערנו את הנושא הזה של נוער נושר באחוזים גבוהים. של אין כמעט משפחה, שאין מישהו שנופל, ולמרות שכולנו מכירים אולי את העיקרון שלא עוזבים בגלל שאלות, אלא עוזבים בגלל יצרים ובגלל פיתויים, בכל זאת, אם אנשים שכבר היו שם, עשו את הצעד הכל כך גדול הזה, של לחצות את הקווים, לחולל את השינוי ולעבור ל... כאשר המחיר היה אגב מאוד מאוד כבד, ודאי בשנים הראשונות של עולם התשובה הזה, לפעמים להתנתק מהמשפחה, מריבות המשפחה, והיום שאנחנו למעשה, כשהם יחזרו חזרה אותם נערים, הם לא ישלמו שום מחיר, המחיר היחיד שהם ישלמו זה רק רווח שהמשפחה תשמח לקבל אותם בזרועות פתוחות חזרה. איך אנחנו מגיעים אליהם? אם בכלל יש אפשרות? מה אומר הרב?
כן, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. קשה מאוד לבוא ו... שלום הרב נויגשל.
ברוכים הבאים, הרב נויגשל.
קשה מאוד לבוא למצוא לזה... אני יכול רק לדבר על נקודה אחת. על הבעיה שאתה העלית, לא אזכיר ברגע זה, רק לפני זה. הטענה שלי, והיום בוודאי, שיש חשיבות עליונה במסגרת החינוך שלנו, במסגרת החינוך בישיבות, בסמינרים ועוד, גם כן לתת ארגז כלים ושאלות של אמונה.
לחשוף לשאלות, יכול להיות ששאלות שהם לא הכירו, או שהיום אין שאלות שלא מכירים?
אין דבר כזה שלא מכירים, ושלא יספרו לך סיפורים, ואם לא, אז מחזיקים אותם בבטן, וכל החוכמה היא, הרב וולבר לימד אותנו שאין שאלות אפיקורסיות, יש תשובות אפיקורסיות. השאלה היא לגיטימית, אדם שואל שאלות, אדם שלא שואל, אז אין לו עומק נפשי, כי כל אדם מתייסר וחייב ושואל שאלות, ושבאיזושהי צורה, בחכמה, גיל יותר צעיר, שאפשר לטעת בקרבו את שאלות האמונה, את התשובות האמונה הנכונות, במבנה נכון, או אפילו קצת יותר. לא יתכן, בוא אני אגיד לך, אם זה קצת תהיה ביקורת על הציבור שלנו, שסיפר לי אחד מגדולי המשפיעים בירושלים, יהודי חשוב ביותר, שבאו אליו קבוצת מלמדים, ביניהם גם ישיבות קטנות. מה עושים שבחורים שואלים שאלות? אתה שומע? שואלים שאלות. באמונה. אז אותו גדול, בעיניי יהודי גדול, עונים להם. אז המלמדים אמרו, מה, יש תשובות?
אנחנו מדברים על ישיבות קטנות. גם ישיבות גדולות?
שאלות באמונה, לא. זאת, מה פה, יש תשובות? זאת אומרת שגם המלמדים עצמם, גם המלמדים עצמם כבר לא יודעים עוד שום דבר, ותכף הרב נויגשל כמובן יתקוף את מה שאני אומר, אבל בכל אופן...
זה באנו לשמוע מספר דעות, אבל הרב נויגשל לא היה בזמן שפתחנו את השאלות, אבל אני בטוח שמתוך רקע הדברים, אני רק
מתאמצה. בכל אופן, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, גם פה חלו שינויים, שהבינו שיש את הצורך הזה. אז בהתחלה, ראשי הישיבות לא רצו שהרב נויגשל יבוא לדבר בפניהם, ולפעמים גם שאני לא, ואסמת, את נויגר של בכלל לא אהבתי, למה? כי נויגר שיש השפעה הרבה יותר גדולה לבוא לישיבות, אז הסכימו שבקמפים, כי מה אסמת, אלא זה לא דבר מותר.
אז יש קוסם ויש...
יש בדיוק, אז יבוא גם הרב נויגר של. אבל בינתיים זה כבר השתפר מאוד, וזה גם אביך יכול לספר לך, יש חסידות גדולה שגרמה שכל האבריחים חייבים לעבור את כל המרוץ הלפיד או את העל קשל, להכיר את הדברים, כדי שמה שיקרה איתו, מה שיקרה איתו בירידות בחיים, הוא ידע שיש תשובות. אבל לא לדעת שחי לו בעולם באופוריה. הרב נויגרשל, גם הוא כנוסר בזה, אני לא רוצה להגיד איפה ומה ומי, בדברים הללו.
אנחנו ניתן לו כבר את המיקרופון.
אנוכי הקטן גם כן כעת, לא רק במסגרת המשפחה, אלא גם במסגרת של כמה כולים, שאני מעביר שיעורים בכוזרי, שפעם בשבוע, פעם בשבועיים, כי קיימת הדרישה, כי הלו, הכוזרי הוא הספר הכי מודרני שנכתב לפני 900 שנה, שעונה על כל השאלות שרק עולות, ובמיוחד עם ההסברים של הרב נויגרשל, אז יש להם תוספת תועלת, ומה קורה? אנשים יוצאים לחיים, שיהיה להם כלים, ולא שיתמוטטו, שילמדו בכל דבר ודבר מה לענות. אז היום זה כבר יותר ברור שצריך לעשות את זה. זה בעצמו יכול למנוע נשירה, כי ברגע שאצל ההורים, האמונה יותר חזקה, יש איזו השפעה, ושאר הדברים מורכב מאוד לדבר, אולי בהמשך או בכלל לא.
אז אנחנו באמת נחזור על הנקודה שבה פתחנו, אני מבין שהרב פר בטח מהלך רוחות הבין את הדברים, אבל לאחר ששעה ראשונה דיברנו על המהפכה של עולם התשובה, והיכולת הזאת לשנות דעות, ולשנות חיים שלמים של אנשים שנמצאים מהמגזר החילוני, מגזר שרחוק, שהם ידעו שהמחיר שהם משלמים בחזרה בתשובה הוא גבוה מאוד, והצלחה מסחררת, איך מעתיקים את ההצלחה הזאת לציבור החרדי, אם בכלל, שזאת בעצם הייתה השאלה, אם בכלל יש לנו כלים להעתיק את זה. הרב גרילק אומר שאולי יש קצת רתיעה בתוך המסגרות שלנו מלקבל תשובות.
אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש צורך לקחת את הדברים עתיקי היומין. מה שנעשה, מה שזכינו לעשות, הרי הרב גרילק ואנוכי זכינו לעמוד ליד ערש התהוותם של הסמינרים ולהיות בין היוצרים של המערכות הללו, הרב גרילק לפניי, אני הצטרפתי. והיום צריך לעשות הפוך. צריך לקחת את הכלים שבהם השתמשנו ולהשיל אותם ולשים את התכנים בכלים הישנים. הווה אומר ככה, הייתי פעם בהספד על הסטייפלר, והספיד יהודי גדול מאוד, מהגדולים ביותר. היהודי הזה גם נותן שיעורים לאנשים, קבוצות של אנשים חילונים אקדמיים. עמדתי ליד חבר, שהיום הוא ראש ישיבה מאוד חשוב באחד מהישיבות הכי גדולות בארץ, עמדנו אחד בישיבה, ואני אמרתי לו, תשמע, אם אני מתפלל, כשאני מקשיב לאיש הגדול הזה, איך שהוא מדבר, לא מה שהוא מדבר, אז אני מתפלל שאם יצא לי אי פעם להספיד סטייפלר, שלא ישימו לב שאני מדבר עם אנשים חילונים. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את הסגנון הישן
וליצוק
בו את הרעיונות שאנחנו משתמשים בהם גם לציבור שצריך את ההוכחות מאלף בית.
למה זה חשוב מה שאתה אומר?
שתי סיבות. סיבה חיצונית, סיבה פנימית. הסיבה החיצונית היא, אנחנו לא יכולים לבוא לציבור חרדי ולתת לו הרגשה שאנחנו חושבים שהוא חילוני. בית.
מה, זה יוצר מחסום אצלו? הוא לא יהיה מוכן לקבל?
נכון.
זה מעליב. וזה יוצר מחסום. זה מעליב.
זאת אומרת, הוא שואל שאלות חילוניות עם סלנג, נקרא לזה, עם שפרח דתי, ואנחנו צריכים לענות לו באותה שפה.
בדיוק ככה. ולא רק זה. האדם, בסמינרים שאנחנו היינו ביחד, שבאמת אז נוצרה המערכת, אנשים עוד לא ידעו מה זה. עכשיו זה דיברתם בשעה הקודמת, אגב, בשעה הקודמת כשאתם דיברתם פה, אני דיברתי בבנייני האומה, יש שם כנס שמסתיים עכשיו, של אולי 10,000 בנות ונשים, שבאות לשמוע בין השאר גם את הסגנון שעליו אנחנו מדברים פה. והם שמעו.
מה זה לשון הרע?
לא, 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 זה לשון הרע בקיץ. עכשיו זה יום כיפור. זה יום כיפור, התעוררות לקראת יום כיפור. כשנוצרה המערכת לפני שנים ארוכות, אנשים ברחוב עוד לא ידעו מה זה. הגיעו אלינו אנשים חילוניים שלא היה להם שום תשוקה להתקרב ליהדות. הם פשוט שמעו איזה מין עברה אינטלקטואלית ובאו. והם נפלו לתוך זה. והם נלחמו כעריות. הסוג הזה כבר לא מגיע. מצד שני מגיעים הרבה מאוד אנשים שבזמנו רצו רק לא ידעו לאן ללכת. כיוון שהתפרסם העניין של הסמינרים, אז אלה שלא רוצים לא באים, ואלה שכן רוצים יודעים לאן לבוא. אבל אז הגיעו גם הרבה מאוד שלא רוצים, והם לא רצו להשתכנע. ואנחנו היינו צריכים לדבר בסגנון כזה, שלא רק תהיינה תשובות, אלא שגם הם בעל כורחם ינוע מן. בציבור החרדי, ואני לא מתכוון לאלה שכבר טעמו מהפרי העשו, מתכוון לבחורי ישיבות והמונים מתקשרים. המונים מתקשרים, המונים כותבים. הם רוצים. צלצל אליי, למשל, בחור, שעה לפני ראש השנה. אני לא עונה. אני עונה, יש לי זמנים שאני עונה. ואשתי לא מעבירה לי טלפונים. שעה לפני ראש השנה, בחור מתקשר. אשתי אומרת לו, למה אתה מתקשר עכשיו? תתקשר בזמנים. הוא אומר, אני לא יכול להיכנס לראש השנה. הוא בא אליי ושאל אותי,
זאת אומרת, השאלות מנקרות.
הרב, מי אומר שמעמד הר סיני לא היה כישוף? עניתי לו. אמרתי לו, קודם כל, תראה, הרמב״ם הרי אומר שניסי יציאת מצרים, שחרטו ממצרים אמרו שזה לא יכול להיות כישוף. בכל זאת, יש בליבו דופי שאפשר שיעשו בלעתו וחישוף, אבל מעמד הר סיני לא. אז לשאול אם מעמד הר סיני היה כישוף או לא, זה כמו לשאול אם מעמד הר סיני היה פיצה. זה לא רלוונטי. בוא נלמד קודם כל מה היה במעמד הר סיני. הבחור נהנח הנחת רווחה. הוא עכשיו יכול להיכנס לראש השנה.
האם בגלל שהוא קיבל תשובה, או בגלל שהוא אומר, תשמע, אם הרב נויגר של כבר יש לו...
לא, לא, לא. אני חושב, כי בחור אינטליגנטי, או פחות או יותר, זה הוא קיבל כאן תשובה.
הוא קיבל כאן תשובה, והוא שמח. להבדיל מהקיבוץ,
הוא קיבל כאן תשובה שעל פי זה יכול לבנות, כי הרמב״ם גם בנה על זה, בדיוק.
הוא קיבל תשובה והוא שמח. אמר לי פעם איזה קיבוץ, נקרא, תשמע, אתם אכזרים. הוכחתם לי שיש אלוקים, זה היום השחור בחיי. הוכחתם לי שהתורה היא אמת, אני הולך להתאבד. אני עכשיו, תראו מה אני עושה. אני הולך לכתוב צבא, נפרד מהעולם הזה והולך לעבוד בפרויקט עולם הבא. אז הבאתי לו את הרמח"ל שאומר שהאדם לא נברא אלא להתענג. להתענג על השם, ולענות, אבל הם לא רצו. ומה זאת הציבור החרדי? כן רוצה. אני מדבר על אלה שכן רוצים. שוב, הסיפור הם אלה שכבר נמצאים
רגל. לא, לא, זה סיפור אחר. אנחנו פונים לרוב הציבור, לציבור הגדול.
הסיפור הם אלה שרגל אחת בתוך 50, רגל אחת בחוץ ל-50, שכן מגרשים או לא מגרשים בבית המדרש, רבי ירמיה, זה סיפור אחר. אנחנו מדברים על ההמונים שרוצים. הם רוצים. ואנחנו אמורים לספק להם את התשובות. אגב, בהקשר מה שאמרנו קודם.
בישיבות היום יש מענה? ואני כרגע לא עושה חלוקה בין ישיבות ליטאיות לישיבות חסידיות.
מודעות יש.
מודעות יש.
הם יודעים לאיפה לחפש?
כן, כן.
לא כל עולם, אם כל עולם הישיבות יתקשר לרב מוישה גרילק, על הרב מרדכי נויגר של, לכם לא יום ולילה ולילה.
יודעים איפה לחפש, אני לא יודע. שכולם יודעים איפה לחפש.
אני לא יודע שאני לא יודע. בכל אופן, היה לי פעם עם אל המעיין. תשמע הסיפור. יש בו אל המעיין בחוג של רונה נחמד, לא אגיד שם בשידור, למרות שזה לגמרי לחיוב, שבער בו ללמד במוסדות של אל המעיין את נושא החורבן, השואה. הם לא הבינו למה, הם נורא נרתעים. לא בגלל שהם מזרחים והם לא היו שם, אלא בגלל שהם מזרחים ומאוד מאוד רגישים. והלב שלהם מפרפר רק לשמוע אושוויץ. אנחנו יודעים את זה מהמסעות. והיה צריך להסביר להם למה. הוא הזמין אותי לדבר עם כמה מהמלמדים החשובים. אחד המלמדים אומר לי, תשמע, הרב, אצלנו, לילדים, אין בעיות של, אין שאלות באמונה, כי יש להם אמונה פשוטה. אמרת לו, מאוד מעניין, איך אתה יודע את זה? הוא אומר, תראה, לומדים בתורה פרשת נוח, אף ילד לא קם ושואל, איך יכול להיות שמיליוני תינוקות טבעו במים? אמרת לו, תסלח לי, למה אתה רוצה להתנקש בחיי? יש לי לחץ דם גבוה גם בלעדיך. מה אתה מספר לי שלילדים יש אמונה פשוטה כי הם לא שואלים על פרשת נוח? הם לא שואלים כי יש להם אמונה פשוטה, או הם לא שואלים כי זה לא עומד להם מול העיניים, כי בשעה שאתה מלמד אותם פרשת נוח, הם משננים את זה וחושבים על משחק הכדור בחצר. זה לא נוגע.
זה לא נוגע. חסר את הבהשבות, באמת השלב של ההרגשה, דברים שבאמת הם קרובים. לא קל. עכשיו, אני אומר, יש מצד אחד שלנו את הפיתויים הקשים בחוץ. גם אם עדיין לא התפתו, גם אם עדיין, כמו שאמרנו, לא טעמו מהפרי האסור, אבל יש את הפיתויים בחוץ.
אני לא הייתי במחל נכנס לעניין של הפיתויים. אני מדבר שלפני זה קיים איזה רצון לחפש הדעת, האם זה נכון או לא. לנו, היינו צעירים בישיבות, גם חיפשנו. כשאנחנו היינו צעירים ממש, מדי אני מדבר 1950.
אני רוצה להגיד...
לא היינו בלחץ, לא היינו בגיל 15, 16, 17, לא היינו בלחץ, רק היינו לנו מדריכים טובים, את המשגיח בכל תורה, את רב שלמה זלמן אוירבך, שהבינו לשאלות הללו וידעו איך לטפל בנו.
הרב גרלק, אתה תסכים עם המשפט שאני הולך להגיד?
יש להניח שלא.
יש להניח שלא. אני כופר במקצת, בהכרזות שמכריזים שהפיתויים של היום יוצרים מצב שונה ממה שהיה בדור שלי, ובדור שלך, שאתה בכמה ימים יותר מבוגר ממני.
יומיים.
כי בדיוק באותה מידה, כמו שכשאנחנו נסע, כשאבא שלי קנה סוסיטה, מודל 69, אנחנו שמחנו יותר מאשר כשאני קניתי מכונית מודל 2005.
רולס רויס.
עוד לא. עוד לא
קנה. העניין זה הגישה, לא הפיתוי.
היה בימינו יצר הרע של ימינו. בזמנו זה היה...
אני מקבל את המשפט שלך.
ברור שיצר הרע החליף רק כובעים. הוא סך הכל משחק בין הכובעים. אבל הוא נהיה הרבה יותר נגיש, וזו בעיה. כי היום בלחיצת כפתור אתה מכניס את כל הדברים אליך הביתה.
אבל זה לא היצר הרע, זה הנגישות שלו. היצרים והספיקות שאכלו את הלב שלנו בגילים הללו הקובעים בחיים, הם לא שונים ממה שאז. וזה, ממילא אני מקבל את המשפט שאמרת.
אני אספר לך סיפור.
זה כבר היה טוב להגיע פה
לשלום בית. כשאני הגעתי ל בבית לחמו נגד מלאך המוות. אבא שלי היה מאוד חולה. בדרך הטבע, כשהייתי באמצע השנה האחרונה היכן שלמדתי, הייתי מתייעץ עם אבא שלי לאן ללכת. לא יכולתי. הם היו טרודים בדברים אחרים. ולא רציתי גם להטריד אותו, למרות שהיה לנו תקשורת איתו. הוא היה בצלילות גמורה, אבל לחם נגד מלאך המוות. אז אני הלכתי לישיבת חברון, כי כל המשפחה הלכה לישיבת חברון. כל המשפחה למדה שם. כי הגעתי לישיבת חברון, היה בחור חכם, מבוגר ממני בכמה שנים. אחד מהחברים הכי טובים שלי לימים, הוא אומר לי, אנחנו נוסעים לישיבה תיכונית לשכנע אותם לבוא ללמוד תורה בישיבה, בוא איתנו, אני רוצה שתיתן להם שיחה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? אני עוד לא משוכנע בעצמי. אני עוד לא יודע מה אני עושה פה בדיוק. איך אתה רוצה שנשכנע אחרים? הוא אומר לי, זה בסדר, תבוא, תבוא. הוא היה יותר חכם ממני. כי זה שלא הייתי משוכנע, זה היה בבחינת ליבה לפומה לוגליה. הפוטנציאל היה, אבל עוד לא הוצאת את זה מבפנים. זה שהוא חייב אותי לבוא ולדבר, אז בגיל 18 וחצי, עם בחורים מישיבת בני עקיבא נתניה, וקיבלתי כיתה, והייתי צריך לשכנע אותם שלימוד תורה זה דבר הכי חשוב
בעולם. הרנגיה של מחר לקורס מרצים מגיעים, כל הבחורים בני 18 הם יאמצו את הדברים. טוב, צריך לזכור באמת את מי הקדוש ברוך הוא באמת חונן בכלים המיוחדים הללו.
ואז שכנעתי את עצמי גם כן.
זאת אומרת, זה מגיע בד בבד, שני הדברים.
מסתדר לך הסיפור הזה?
כן, זה מאוד מסתדר לי, כי אתה שכנעת גם אותי.
טוב, אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומת, ולאחר מכן באמת ננסה לקבל פה את הכלים, איך להשיב את הדברים אלינו הביתה, לקרב את הקרובים, כהכנה ליום הכיפור.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, שבנו אליכם תוכנית המסע, ובינתיים זכינו והצטרף אלינו מור אבי שליטה, מנכ"ל ארגון ערכים, הישר מאירוע בקריית גת, ואנחנו ככה קצת נגענו בציבור החרדי, לאחר ששעה שלמה הקדשנו למהפכה שאפשר לחולל בציבור החילוני. איך אנחנו מעתיקים את המהפכה?
אנחנו פה בתוכנית של דינוזאורים. יש פה שניים וחצי דינוזאורים. זה ממש מהוותיקים, ותיקים, ותיקים, אז אתה נזכרתם את זה מהתחלה.
זה לא רק זה, זה המייסדים, אבל שלאורם הכל הולך. באמת שגם ממשיכים עם אנרגיות באמת מיוחדות במינן. ויש איזשהו באמת גם סיפור היסטורי, אפילו מאחורי השילוב של הרב מוישה גרילק עם שיעורי גמרא ואבא לפני את השנים, אני לא זוכר, אבל במשך שנים שהיה שיעור גמרא, היה לימוד גמרא משותף. איך זה
עבר? כעוד שלי עם הרב גרילק התחילה שבסמינר, בהפסקה דווקא, הוא פנה למשתתפים, זה היה באותו סמינר שדיברתם עליו, שמעתי בדרך ברדיו.
סמינר הראשון בקריית נוער.
אז אני הייתי בסמינר הזה כמשתתף ראשון. ואני זוכר שבהפסקה, ככה הרב גרילק אמר, ככה, לא יודע למה הוא אמר את זה. אמרנו, חבר'ה, אתם רוצים לראות מה זה גמרא? אמרתי, כן, וואלה, תראה לנו מה זה הדבר הזה שמדברים עליו כל כך הרבה. קוראים לזה תלמוד, לא? תלמוד? ככה אמרנו לו. אז... אז בואו אני אראה לכם, נשארנו, הנה איזה חמישה, שישה מאנשים שם, מהצד של הגברים, הוא פתח שולחן, וכנראה באותו זמן הוא למד מסכת סוכה, אז הוא שלף לנו את פרק לולב הגזול, והתחיל ללמוד איתנו לולב הגזול. אנשים שאף פעם לא ראו שום דבר, לא שום דבר, באו מאפס. בהפסקה ראינו את לולב הגזול. אני חושב שכל אותה קבוצה שישבה בשיעור הזה, מאותו רגע ועלה כבר לא עניין אותם, שאר הרצאות, רצו להמשיך ללמוד, זה היה מרתק. וככה, זו הייתה העיקרות שלי של הרב גילה, כשלמד בהפסקה של ההרצאה, הוא לימד אותנו את לולב הגזול. ואני זוכר... אתה רוצה לשאול עוד משהו או שאני אמשיך?
לא, אני פה, אני אומר... קודם כל נשמע מה זה עשה, ואז השאלה...
לא, אז אני אומר, שמענו הרבה הרצאות, אני אתן לך שדיברתם על הרוחות, ופה ושם, ועל פילוסופיות, ואנחנו פשוט למדנו דף כמו הרבה פשוט, ואנחנו שומעים את הדף הזה, ואנחנו מתחילים לשאול אותה, תגיד לי, כבוד הרב, כמה שנים לומדים את הדבר הזה? אז הוא אומר, נו, 2000 שנה, לא יודע כמה. וכמה אנשים למדו את זה? אז הוא אומר, מסתום כבר ביליונים של אנשים. ותגיד לי, אהב גילק, אנחנו שמים לב שכל הרעיון פה זה שאלות ותשובות, שאף לא ראינו כזה דבר, לא בפיזיקה, לא במתמטיקה, לא בהיסטוריה, לא בשום מקצוע שלמדנו, בין אומני או מדעי, מה זה השאלות והתשובות האלה? וכל כל שאלה עושים פרחה, הופכים אותה, כל איזה בלגן אחד גדול של שאלות ותשובות. מה יהיה הסוף? אז הוא בסוף מגיעים למסקנה. אבל מה זאת אומרת מסקנה? בסוף מגיעים למסקנה שצריך ללכת בסוכות עם לולב. לולב כזה וכזה וכזה על פי שהגמרא פה מלמדת. אז אמרנו, רגע, אני זוכר ששאלתי את הרב גילה, תגיד לי, אז רגע, מה בעצם אתה מצפה ממני בלימוד המעניין הזה? אז הוא אמר, דבר, אני אומר, רגע, אז אתה רוצה שנשאל שאלות, כן? אז אתה באמת חושב שאני יכול להמציא איזו שאלה, מה שנקרא שאלת המיליון דולר, שאולי כתוצאה מהשאלה הזו נגיע למסקנה שלא צריך ללכת עם לולב וסוכות? אני לא יודע שאין איזה סיכוי. לא, אם הייתה כזו שאלה, הייתם ממציאים אותה לפניי. אז אני שאני מסתם סוכות, הרי כולו חייבים עם הלולב הזה, כל הרחוב מלא אנשים עם לולב. אז זאת אומרת שלא, אין כזו שאלה שהתוצאה של השאלה הזו תהיה שלא צריך לולב. אז מה אתה מצפה בני שאני אמציא את השאלה את המיליון דולר? אתה סתם בזבז לי את הזמן. בוא תגיד שצריך לולב, למה אתה לא עסיק אותי כל כך הרבה? לא, אני לא אגיד לשאלה הזו שכתוצאה וכך תפסיקו ללכת עם לולב. עושים את זה, מתפניי כבר מעלים את זה. וזה בעצם הביא אותנו למסקנה ששיטת הלימוד הזו שאף פעם לא ראינו, ויש בזה כזה עומק של חקירה, ומעודדים אותך לשאול. והגענו לכמה מסקנות. מסקנה אחת, שמי שיש לו את האמת ביד לא מפחד משאלות. אז מה אתם מעודדים אותם לשאול שאלות? כי יש לכם את האמת ביד. אז מה אתם מצפים מאיתנו? ודבר נוסף, הבנו שעם כל ההלכות שבעצם היהודים מקיים אותם, הן מבוססות על כזו חקירה לעומק שנעשה במשך השנים, זה מביא אותנו למצב שזו המציאות שעל פיה צריך לחיות, אין בכלל ספק. שכלית, אני חושב שכל הקבוצה שישבה בשיעור הזה, ואנחנו דיברנו בינינו ובין עצמנו המון, כי היינו צריכים לחזור להרצאה המשעממת הרגילה. והרסתם לנו את ההפסקה. אז הגענו, אנחנו, כל הקבוצה הגענו למסקנה, שחבל על הזמן, על כל ההרצאות האלה, אנחנו צריכים אפשר ללמוד גמרא.
אז זה פירושו של הדבר המאור שבה החזירני למוטב, זה לקחת את זה כפשוטו, פשוט להבין שאין לנו מה לחדש. הרב נגשל ציין מקודם.
אבל כל הבעיה היא, נכון שהמאור זה מנותב, אבל לך תפוס בן אדם ברחוב, תגיד לו, אתה יודע, בוא תפתח את הגמרא, הוא לא זה, אבל אם תגיד לו שיש כל מיני הוקוס פוקוסים כאלה, הרצאות מעניינות ופטנטים וזה, אז זה הפיתיון שמביא אותו לבסופו של דבר, לראות שם מה אתה מחזיר במתב.
אז זה האמצעי, זו המטרה.
נכון.
אז אם זה האמצעי וזו המטרה.
יש פיתיון ויש דג.
בזמנו היו אומרים ככה, שכשקין הרג את אבל, אז הוא הרי דקר אותו בכל הגוף, נדמה לי זה שמעתי ממך הרב נגיע של את המשל הזה, דקר אותו בכל הגוף כי הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. אנחנו דוקרים בכל הגוף רק כדי לדעת מאיפה הנשמה נכנסת, מנסים את כל הניסיונות. אז יש כאלה שמנסים דרך הגמרא, דרך הכחות, כל הכלים רק שרים, אבל זה מעורר את השאלה אם אנחנו עוסקים באמת בתופעה העצובה הזאת של אנשים שעוזבים. אני רוצה לשאול, אני חושב שהשאלה מתבקשת, אלו שכבר נמצאים בפנים ותואמים את העם התורה ומכירים את מתיקות התורה, אז איך הם עוזבים? אם זה מה שיכול למשוך את כולם פנימה, אז מי שימצא בפנים בכלל יהיה מסוגל לעזוב, אפשר לעזוב מקור מים חיים.
כתוב בפרשת בעלותך, ויאמר משה אל יתר חותנו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. רש"י אומר, באת למדבר וראית את הניסים. מה זה? אז מסבירים שעם ישראל חי בתוך בועה של ניסים. אפילו במדבר מתרגלים, והם לא ידעו להעריך את זה. בא יתרו מהיישוב הרגיל אל המדבר, הוא אומר, תגיד להם, אתם נורמלים? למה אתם לא קופצים? מה לקפוץ? תקפצו! תגידו תודה, תגידו כל הכבוד, תגידו הלל. הרי אתם חיים בניסים. אמרו לו, מה באמת? אומר לו משה רבינו, אתה משמש אצלנו ככלי לראות מה עושה תרדמת ההרגל. אדם שנמצא
בתוך החממה.
מקטנות הוא למד, לפעמים קורה שהוא נרדם. שהוא נרדם, הוא לא יודע להעריך. הרבה מהאנשים האלה באמת, כשהם עושים צעד אחד החוצה, ופתאום הם מגלים שבחוץ אין כלום, והם מתחילים להתגעגע, אבל גם האגו, וגם הרגשת הזוהמה שהם מילאו את עצמם, וגם כל מיני בעיות פסיכולוגיות שקיימות לפעמים אצלם, מונעת מהם להודות בזה שהם נכשלו. אבל זה שאנשים שבאותו עולם התורה לא תמיד ערים להתפעל, אני אגיד לך יותר מזה. הייתה פה דווקא הרצאה מהרצאות המשעממות שהגדרת, הרצאה נבואות שהתגשמו. ניגש אליי אדם אחד אחרי הרצאה ואומר לי, ההרצאה הייתה מהממת. אני התחלתי לחשוב מאיפה יהיה לי כסף לקנות חליפות חדשות, כי אני התחלתי להתנפח. אני הייתי, אני מדבר על סיפור של לפני 30 שנה. לפני 30 שנה הייתי יותר צעיר בערך ב-60 שנה. משהו כזה. הייתי נראה כמו עובר בחודש הרביעי. עם אולטרסאונד לא ראו אותי אז. ופתאום בא בן אדם ואומר, הבן אדם, וזה היה יועז, כמו שדיברנו קודם, אנשים מאוד אינטליגנטים. אז שאלתי אותו, מה היה מהמם? חיכיתי שהוא ינפח את העניין עוד. הוא אומר, אתה יודע מה היה מהמם? שלא חידשת לי כלום. טוב, תקע סיכה בבלון, הציל את החשבון הבנק, והחזיר אותי, אמרת לו, תפרש לי מילותך. הוא אומר, תשמע, הפסוקים שאתה הבאת, אנחנו מכירים, אנחנו למדנו תנ"ך, הם בכיס שלנו, רק אף פעם לא התבוננו לראות מה יש בהם. וזה אחת הנקודות. הדרך שבה הרב גרילק לימד גמרא שם בהפסקה, לא תמיד שומעים, לא, ההפך, לא תמיד שומעים בדרך הזאת,
גם בישיבות.
גם במקומות שאחרים. ולפעמים צריך לעמוד ולדפוק על השמר ולהגיד, בוא נראה.
אני חייב לציין, בהקשר הזה פגש אותי לא מזמן איזה יהודי, מאוד התפעלתי, הוא יהודי שהגיע מחבר העמים, ופתאום לראשונה הוא פוגש את הסיפור של עקדת יצחק, והוא אומר לי, תשמע, אתה לא מבין מה אתם הפסדתם. אני כשקראתי לראשונה את הסיפור של עקדת יצחק, הייתי במתח, מה יקרה? אברהם אבינו יעקוד אותו, לא יעקוד אותו, לאיפה זה הולך להתגלגל? אבל אתם מגיל כל כך קטן למדתם את זה, שאין לכם בכלל את השאלה, אתם לא נמצאים במתח כדי לחוות את החוויה. זאת אומרת, לצאת, באמת אולי לצקת את החוויה מחדש, לקחת את הרעיונות של החוויה, כמו שאנשים שלא הכירו את זה לפני כן, ולהעביר את זה לציבור שלנו. אז אבא, אני חייב אבל לשאול. דיברו פה מקודם על התהליך, עוד לפני גם שהרב נויגר של הגיע, על התהליך ההדרגתי, מיתור בעיתון, מיתור בעיתון זה הופך לחוגי בית, מחוגי בית זה הופך לסמינר הראשון, ולאט לאט. עד שזה מתפתח למעצמה. אולי הגיע הזמן להסיר את הכפפה גם כאן. ולהתחיל, אני לא יודע אם תור בעיתון, אבל פשוט למצוא דרכים באמת לעורר, לא לחכות שהם יגיעו אלינו, אלא באמת להגיע אליהם, לאותם בחורים, עשרות בחורים, מאות בחורים, שנמצאים עם השאלות, לא אלה כמו שהרב נוגע שציין מקודם, לא אלה שכבר חצו את הקווים, רק עדיין לא הסירו את הכיפה, אלה שבאמת רוצים לשאול מתוך סקרנות, מתוך רצון לדעת, מתוך שאלות אמיתיות. יש מה לעשות עם זה?
אז מה השאלה?
איך, אם צריך לעשות, אולי לא, אולי יש הנחיה, אני יודע. אתם מסתובבים אצל גדולי ישראל.
כל מי שרוצה לשאול, שיבוא וישאל. שאלה מה המטרה של השאלה. והשאלה היא גם באיזה אופן אנחנו עונים לו, ואם להפוך את זה למשהו ממוסד במסגרת הישיבות. אם זו השאלה, אז תפנה את השאלה שלך נכבדה לראשי הישיבות, ותשאל אותם אם אנחנו צריכים להיכנס לישיבות וללמד אותם את שיטות, לפי השיטות שאנחנו מלמדים את החילונים, שבסופו שלה מקרב אותם לדעת, האם אנחנו צריכים באותם שיטות גם לבוא ולהיכנס לישיבות. השאלה הזו נשאלה לא פעם, וראשי ישיבות באופן, הייתי אומר, במכנה משותף היה, יש לנו מסורת ודרך אבותינו שעל פי אנחנו מלמדים את התורה מאות שנים, אני לא יודע אם לקרוא זה אלפי שנים, לפחות מאות שנים. ואנה, לא להיכנס עם כל מיני פטנטים ואוקוס פוקוסים חדשים. למה, איך, מי ומה ומו, אני לא יודע. אז אני שמעתי אותך בדרך שציינת שעושים את זה בקמפים ובכל מיני מסגרות. אז אם זו ההסתכלות של ראשי הישיבות, לפחות אותם שאנחנו התייעצנו איתם, בגלל שנאלצנו לשאול את השאלה הזאת, קיבלנו עם פנייה, מסוג הפנייה שאתה פונה אליי, אז התשובה הייתה, בוא נשמור על המסורת ועל הדרך, כפי שמדורי דורות למדו תורה, נמשיך בדרך הזו. אז
אני תרשה לי להוסיף, בזמנו אבי זיכרונו לברכה כתב מאמר בשנת 1941 על שיטת הלימוד בישיבות הונגריה. הוא כותב שם בין השאר ככה, זה לא נכון שבישיבות לא העריכו השכלה. כשהגיע בחור מגרמניה והבחור משכיל, מאוד כיבדו אותו. וגם הרב, ראש הישיבה, איפה שלמד, ועד פרשבורג באחד הישיבות, היה מאוד משכיל, אבל לא בישיבה. ישיבה צריכה להיות ישיבה.
זאת אומרת, לא לגוע במתכונת של הישיבה, אבל לתת למי שצריך את המקום.
כן, אבל ישיבה צריכה להיות ישיבה.
אנחנו כבר קוראים לי פשוט להפסקה קצרה שהם דורשים מההפקה, אבל אחרי זה ינתקו אותנו בכוח, וכדי שישאר לנו זמן, נצא להפסקה קצרצרה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, שבנו אליכם, תוכנית המסע, ואנחנו ככה בהכנה ליום הכיפורים, מתוך הכרה מעולם התשובה, לקחת כלים מהעולם של החוזרים בתשובה אל העולם שלנו, קירוב קרובים. ניסינו קצת באמת להרגיש איך זה, עם המאור שבה מחזירן על מוטב, איך זה עובד, איך באמת, למה המאור שבה לא גורם לאנשים לא לצאת החוצה, או לפחות לחלקם. הרב נויגר של נתן לנו פה באמת את הדימוי מיתרו, אנשים מבחוץ רואים את הדברים אחרת, במהלך הפרסומת אבא, אתה היה לך עוד איזושהי תובנה קטנה בנושא הזה, של ההשוואה.
כן, שאלת את השאלה, אם התורה מחזירה למוטב, אז למה יש אנשים שכל הזמן עוסקים בתורה, אז למה הם עוזבים? הלום כל הזמן בזה. אז מה, אז איך, למה הם עוזבים? אחת התופעות המצערות. אז יש הבדל גדול בין ללמד תורה ליהודי שאף פעם לא גמר את המאור שבא מחזיר למוטב. נכון, המאור מחזיר למוטב. אז יש אור כנגד איזשהו חושך מסוים שהיה נמצא בו, אז זה מחזיר. אבל בן אדם שני, שלא ראה את החושך הזה, ולא התנסה עם החושך ברמה, כמו שאחד שאף פעם לא למד תורה, ופתאום הוא רואה את זה, הניגוד הזה, שפתאום הוא רואה דברים, זה כמו לסנבר אותו עם איזה אור מסוים, שיכול שנמצא כל הזמן בתוכה, הוא לא מרגיש את הסנבור, כי אופן היחסי, היחסיות הזאת, זה ההבדל, לדעתי, זה ההבדל הגדול בין אחד שלמד תורה פתאום בגיל מבוגר, לבין אחד שכל הזמן נמצא בתורה, ואז אתה לא יכול לשאול את השאלה הזאת, אבל אם אתה רוצה, אני יכול להתקים לך סיפור,
שדיברנו בהפסקה. כן, נצטרך לעשות אותו בקצרה, אבל הסיפור חשוב.
אז בקצרה, היה לנו מקרה של בוגר סמינר, קצין מודיעין חשוב, והוא חזר לבסיס, והוא רצה להזמין את ערכים לשם, אחד ממרצי ערכים, בכדי להדגים לקולגות שלו את מה שהוא בעצמו שמע בסמינר, והשפיע עליו כל כך שהוא בעצמו חזר בתשובה בסמינר, וחזר לבסיס עם כיפה. אז הוא רצה להזמין אחד המרצים, ולא הרשו לו, כי אמרו שמרצים של ערכים זה משהו מיסיונריות במרכאות. אז, אבל אם יביא את אורי זוהר, שהוא בדרן, זה בסדר. כי בדרני מותר להביא. אז טוב, אז סדרנו עם אורי זוהר, ובסוף ברגע האחרון אורי זוהר ביטל, הוא הולך להגיע, הספיזו את אבא שלו, ולא רצינו לבטל את הרעיון, כי הכלל שאנחנו למדנו, צריך אולי תעד אחד קדימה, אחר כך תמשיך הלאה, אבל לא לעצור. ואז הבאנו במקום זה את הרב, רב בן שלמה, אחד הרבנים שמרצים בערכים, שבעצם רק מלמד תורה, מלמד סיגויות בגמרה, ראש ישיבה. אבל הייתה בעיה להכניס אותו, בסוף עברנו את המכשול הזה להכניס אותו בסופו של דבר כמחליף של אורי זוהר, והוא לא נותן הרצאות רגילות, הוא פשוט מלמד תורה, אז הוא החליט ללמד שם שתיים אוחזין, אבל היינו צריכים לעשות את זה באופן שהם לא יבינו שהם מלמדים לך הגמרא, אז הוא סתם שאל אותם איזו שאלה היפותטית, מה קורה עם שני אנשים הולכים ברחוב ומוצאים איזה חפץ ותפסו את זה ביחד, איך מתחלקים, אז כל אחד אלה רעיונות ושיטות, וטוב, אז ראינו שיש כמה שיטות, אז אמרנו, אוקיי, בוא נתפצל לשתי קבוצות, אלה שחושבים ככה ירמו את היד, נקרא לכם מכבי, כי אפשר להגיד איזה שיטת רשי למשל, כי רשי לא מדבר לי. ואלה שחושבים שיטה באופן אחר, נקרא להם הפועל, ואז הפועל ישבו בצד ימין של העולם, ורשי בצד ימין של העולם, ומכבי בצד ימין של העולם, וזה היה התמודדות בין פועל ומכבי, וזה היה תחרות ספורט, רעיונית, אלקטואלית, כן, איך מחלקים חפץ ששני אנשים מצאו, וכל פעם הרב שהוביל את הקבוצה, דיינו הרב בן שלמה, הוסיף עוד איזה עובד, כפי שזה מוסיע בגמרא, אבל בסגנון שיתים להם, שהם לא יחשדו חס ושלום, שעכשיו הם לומדים גמרא. וככה התחיל להתפתח ולהתפתח ולהסתבך. באיזשהו שלב שלפנו את הפה הגמרא שהבאנו איתן וחילקנו, אמרת, רבותיי, אתם למדתם גמרא, אז כל אלה שהיו הפועל מעכשיו אלה תקראו להם תוספות, וכל אלה שקראו מכבי תקראו להם רשי. אז ככה יותר נעים לנו, ככה יותר נעים לא להשתמש במושגים של ספורט. אז רשי ותוספות התחילו להתווכח, קבוצת רשי מול קבוצת תוספות, וכל פעם זרקנו עוד איזה קושייה לסבך את הסוגיה ולהתקדם במהלך ראשונים ואחרונים, והם הסתבכו, הם לא יודע איפה נמצאים. והרב שאלו אותנו, תגיד, זה מה שאתם עושים בישיבות כל הזמן? אמרנו, כן, בישיבות, ככה לומדים. ואתה יודע, תגידי, גם מגיל 4 עד גיל 80 לומדים את אותם דברים? איך זה יכול להיות? אמרת, תלוי לאיזה עומק נכנסים, יש דרגות. אז הם ככה שואלים, נו, אז איפה אנחנו בסקאלה הזאת שבין 4 ל-80, או יותר נכון, בין כיתה א' לדוקטורט? אז
והם חיל מודיעין.
כן, קצינים בכירים בחיל מודיעין עסקו בצופנים, בדברים הכי מסובכים, והם באמת חשבו שהם משהו משהו. אז אני שואל את הרב, תגיד לי באמת, איך לדרג אותם? מה אתה חושב? אז הוא אומר, תראי, אני חושב שהם כיתה זין אולי, אבל איך תגיד כזה דבר? הם מחזיקים שהם בטח פוסט-דוקטורט, איך אתה יכול להגיד שכיתה? טוב, אתה יודע, נתן להם כיתה ח'. אבל טוב, אתם יודעים, אתם בסקאלה, אתם כאילו כיתה ח'. איך זה יכול להיות וזה? אתם רוצים לראות מה זה תואר ראשון? אז אומרים, כן, מה זה תואר ראשון? טוב, אז הוא זרק שם איזו שאלה, איזה רבי עקיף איגר, אני לא יודע מה, והם הסתבכו לדבר. אמרת, זה רק תואר ראשון, רוצים לראות מה זה תואר שני? לא, 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 תעצור, כבר התחילו להתבייש. והם קלטו, אבל היינו צריכים להסיק, כי נגמר הזמן, ואסור לנו להמשיך לבוא לשם, כי אנחנו רק בדרנים. אז שאלנו, מי רוצה להמשיך את השיעור מחוץ למסגרת הבסיס? אז התארגנו, זו קבוצה של 11-12 קצינים, ועשינו את השיעור על הגג של אחד מהם שגר לא רחוק מהבסיס, ויצא מזה, זה 8 אברכים, משהו כזה.
המאור שבא בצורה הפשוטה.
איזה שאלה.
טוב, באמת, אנחנו היום, אמרת, הזמן קצר, אם שם הזמן קצר, גם כאן הזמן קצר, ואני הייתי רוצה לעבור באמת לכל אחד שתי דקות סיכום, ואולי איזשהו רעיון קצר, אנחנו לפני יום הכיפורים, ציבור מאזיני ברוך השם מאוד מאוד גדול, נתחיל איתך הרב גרילק, איזשהו רעיון קצר, לפני יום הכיפורים, מחשבה ככה, תובנה לפני יום הכיפורים, אנשים לקחת איתם.
תובנה לפני יום הכיפורים.
יש הרבה, אבל משהו אחד קטן.
תראה, יש הרבה תובנות, בגלל זה לא עולה לי כיף.
אני אעבור על הרב נוגר שלו, הרי תמיד יש לו מיד מה להגיד.
יש לי מיד מה להגיד, אני אמרתי שאני באתי מבנייני האומה, ושם הייתה לי שיחה ארוכה בעניין הכנה ליום הכיפורים, אני אגיד משפט אחד משם. אנחנו מתחילים את יום הכיפורים בכל נדרי. כל נדרי, במילים כלליות, עוסק בטהרת הדיבור, לטהר את הדיבור מהפגמים שלו. נדרים, זה לא דבר, אני לא נשמע כל כך חמור, אבל בבוא נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. וזאת מפני שכל יום הכיפורים עוסק בתפילה, ותפילה זה דיבור. חנה, היא מדברת על ליבה. מה זה נקרא מדברת על ליבה? רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. איזה מין דיבור זה? כשאדם מדבר וקולו נשמע, אז הוא מדבר מן השפה החוצה. כשאדם מדבר וקולו לא נשמע, הוא מדבר מן השפה פנימה. כשאבא שלי היה מדבר לעצמו, והיה עושה זה הרבה פעמים, אמא שלי הייתה שואלת אותו, למי אתה מדבר? אז אמר, למישהו שמבין אותי. אנחנו צריכים לדבר אל עצמנו כדי שאנחנו נבין את עצמנו. אנחנו מדברים מן השפה פנימה. זה כל עבודת יום הכיפורים, עבודת התפילה. דווקא אלו מאיתנו, שכל השנה מדברים מן השפה החוצה, ביום הכיפורים אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש מן השפה פנימה, ולראות באיזו מידה אנחנו צריכים לשפר את עצמנו כדי שיהיה תופח על מנת להדפיח ולהוסיף לאחרים.
אני חושב שאולי אם אנחנו ננסה ככה לתת פה עוד סיכום נוסף, כולם מכירים את הגמרא במסכת עבודה זרה עם רבי אלעזר בן דורדאיה, את הסיום, אין הדבר תלוי אלא בי. לפעמים בדיוק על השאלות שאנחנו שאלנו, איך אפשר לעזור, איך אפשר לבוא ולהנגיש את היהדות עם כל מיני שאלות, צריך לזכור שבשורה תחתונה, האחריות מוטלת על כל אחד ואחד על הכתפיים שלו. זאת אומרת שאדם ניצב מול קונו באמת ביום הדין, ביום הכיפורים, היום של החיתום, הוא צריך לעמוד מול עצמו. אני כן הייתי רוצה לבקש עוד בקשה אחת. חזל אמרו לנו, המוציא יקר מזולל, כפי תהיה. וזו בקשה, אני יודע, בזמן שאנחנו לוקחים את הקבוצות לפולין, תמיד מספרים את הסיפור עם האדמור מקלויזנבורג, שהגיע ערב יום הכיפורים וניגשה אליו איזושהי ילדה וביקשה ממנו שיברך אותה, כי אבא שלה היה מברך אותה בערב יום הכיפורים, אבל עכשיו אין מי שיברך אותה. כשהאדמור מקלויזנבורג בירך אותה, לאחר מכן פתאום היה שם תור של עשרות של בנות שהגיעו וביקשו שגם כן יברך אותם, כי לכולם אין את האבא שיברך אותם. ישנה זכות מיוחדת של המוציא יקר מזולל, כפי תהיה. יש ברכה של אבא, אבל יש את הכפי תהיה, את היכולת הזאת באמת של לבוא ולהביא את הברכה של מלך מלכי המלכים, אלו שמזכים את הציבור, אלו שמזכים את הרבים, הם יכולים לבוא ולקחת את הכוחות הללו. אני חושב שאני נמצא פה במקום שאפשר לשבת פה עד אור הבוקר רק להתבשם מהאור ומהסיפורים ומהרעיונות העמוקים והנשגבים שאפשר להסיק פה, אנשים שבמשך עשרות בשנים מזכים את הרבים. אז אולי באמת, אבא, אני אבקש ממך לסיים את התוכנית מאיזשהו איחול, לא רק לכל עם ישראל, גם למאזינים, גם לציבור בעלי התשובה הגדול, איזושהי ברכה ככה לכל עם ישראל מכאן מעל גבי גלי היתר.
גם עצה וגם ברכה. אני שמעתי בשבת, הייתי ביחד עם הרב ברוורמן, ו למדתי משם שני דברים קטנים שכדאי להעביר אותם הלאה. דבר אחד, אנחנו ביום הכיפורים צריכים לעבור שלב של חרטה. כשמתחילים לסקול על מה הרגלות, על מה צריכים להתחרט, זה מבהיל, זה מפחיד. אז בוא נעשה את החלק של החרטה, בוא לא נתעכב שם יותר מדי, זה באמת יכול לדכות אותנו. אנחנו צריכים להיות, לעבור לשלב של הקבלה. השלב של הקבלה, אז אני רוצה להציע גם ששם כן להתעכב, להחליט לקבל משהו שאנחנו באמת נתמיד בו ונעשה עצמו בתורה שלמה, ולקבל משהו שאנחנו בטוחים שנעמוד לו, משהו, ולא הרבה דברים, קח משהו טוב וברצינות ותתמיד בו, אז אנחנו בעזרת השם זה יביא, איך אומרים, מצווה גוררת מצווה, זה מה שאני מאחל לכולם, שהמצוות שלהם גרו עוד מצוות, עד שבאמת יישאר רק מצוות. זה מה שיכולים לברך את כל עם ישראל.
טוב, אנחנו באמת רוצים להודות לקראת סיומה של התוכנית. ראשית כל נודה לרב מוישה גרילק שטרח והיה איתנו מתחילתה של התוכנית, דברים מרתקים, הרב מרדכי נויגרשל, לרב מרדכי נויגרשל על ההצטרפות בהמשך והחכמתנו, וכמובן למור אבי על הדברים החמים והמיוחדים. אנחנו רוצים לאחל מכאן לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, ולהודות לעוזר ההפקה קובי לסרי, לצוות באולפן אשר גרייבר ודוד קליגר, לטכנאי השידור נתי חדד, מנדי אור, למנהל התוכניות בצלאל קאן, יוסי צלניקר לרדיו קול חי, ולמשה כאן, סליחה, טכנאי השידור משה כאן, וזה סגל. אני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה והמשך שנה טובה לכולם.